תן לי כבוד עכשיו, אני
רבית באוזן.
כן,
כי אני רוצה
משהו יציב.
אין לך קריר פה, אחד ממגבלים.
לא נורא, אין לי, לא יודעת
כלום. תמיד את יכולה לקבל
את השני. תודה,
איזה חמודים.
אני לא מבין מי אמרתי, אני צריך לגמור את הדברים שלהם.
מה
אתה עוד חוצה? אה?
הוא חוצה,
אין לי
למילה.
נגיעו שניים שעת קורה, לא קשה. טוב, ערב טוב. ערב טוב לכולם. אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין לחודש אפריל. נתחיל בכמה עדכונים קצרים ולאחר מכן נעבור לסדר היום על פי כפי שהופץ. ערב טוב. כפי שכולם יודעים, סיימנו את הבחירות הארציות. המשמעות שלנו מבחינה עירונית, לא רוצה להתייחס לתוצאות, זה לא רלוונטי, אבל מה שכן רלוונטי מבחינת רשות מקומית, זאת העובדה שאנחנו ממשיכים להיות בלי ממשלה מתפקדת. המשמעות של הדבר הזה, שמדינת ישראל מתנהלת כבר כמעט שנה שנייה ברציפות ללא תקציב מאושר ורק על ידי תקציב המשכי, משפיע קשות על הרשויות המקומיות. כלומר, אני אומר את זה ואומר את זה בכאב, אם אנחנו כמועצת עיר לא מאשרים תקציב בזמן עד דצמבר של אותה שנה, שר הפנים מפזר אותנו מכוח חוק, מפזר אותנו, שולח אותנו הביתה, מפטר את ראש העיר, שולח את המועצה. וזה שמדינת ישראל מתנהלת ללא תקציב שנתיים, זה בסדר, זה אפשרי, זה מרתיח, זה מקומם. אני רואה את השיח עם ראשי הרשויות, וזה בלי קשר לזהוי פוליטי, זה לעובדה שמדינת ישראל, אני אומר, אם פעם השלטון המקומי היה נתפס כלא יציב, כתחלופה, כלא רציני, אני חושב שדווקא במשבר הקורונה ראשי הרשויות והמועצות עם כל הגורמים המקצועיים שלהם הוכיחו שבסוף הבקבון, השלד של המדינה והחברה זה הרשויות המקומיות, ומי שנתפס כלא יציב הפך להיות יציב כסלה, והפוך, מה שקורה בכנסת ישראל, ואני אומר את זה עם כל הצער והכאב ברמת הזילות גם של חברי כנסת, היום אנחנו משביעים כנסת נוספת עם אנשים שהספיקו להיות בכנסת חודשיים ועכשיו הם כבר לא חברי כנסת ויש חברי כנסת חדשים, והמשמעות של זה היא מבחינת הרשות היא קשה. אבל אני כן שמח שלפחות ברמה המקומית אנחנו מצליחים להתנהל גם באחריות תקציבית. ראיתם את התקציב האחרון שאישרנו, וגם מבחינת רמת השירות אנחנו משתדלים לעשות את המיטב, ואני חושב שאנחנו מצליחים להגיע למצב שבו יש פגיעה מינימלית לתושבים. אבל אם המצב הזה יימשך עוד זמן רב, וכפי שזה נראה, בחירות חמישיות נוקשות בדלת, אנחנו, המצב ילך ויחמיר, וכולי תקווה באמת שגם ההנהגה הארצית שלנו תתעשת ונצליח לראות ממשלה מתפקדת בהקדם, כי בסוף זה ישפיע עלינו קשות. מפה, אם אנחנו באמת נדבר על משבר הקורונה ממש בקצרה, אנחנו חזרנו להיות ירוקים מאוד, מדברים באמת על רף חולים מאוד מאוד נמוך, סך הכל מתחסנים ומחוסנים טבעית קרוב ל-20,000 איש, על אוכלוסייה של 27,000, אם נקזז את הילדים 0 עד 16 שגם כך לא יכולים להתחסן, שזה סדר גודל של 6,000-7,000 איש, אנחנו מדברים פה ממש בפערים של לא מתחסנים ממש במאות ואולי 1,000-1,500 איש. אני חושב שזה מצב מצוין מבחינה עירונית, וזה בא לידי ביטוי גם ברמת התחלואה.
גם בגילים האלה לכאורה יש הרבה מחלימים.
אני אומר כן, אני לוקח את המחוסנים בחיסון ואת החולים, נכון, גם שם. גם שם, נכון, אבל הם כלולים כבר בתוך המחלימים, זאת אומרת, זה מתקזז מאיפשהו, זה לא משנה, כי בתוך המחלימים יש 2,300 מחלימים, אז יש גם ילדים, אז זה מתקזז מהמספרים, אבל בגדול כעיר, כתא, אנחנו יחסית נמצאים במצב מצוין, וצריך בסוף אני חושב שזה יבוא לידי ביטוי גם ביכולת שלנו לפתוח ולהתנהל. אנחנו רואים שבאמת למרות הפתיחה של מוסדות החינוך כמעט בצורה מלאה, אין קפיצה ברמת התחלואה, וזו אינדיקציה טובה לכך שבאמת אנחנו כעיר, כתא, מצליחים להתגבר באמת על על המשבר הזה, ואני מקווה באמת שגם ברמת המדינה זה יקרה ונוכל לחזור לאיזה סוג של שגרה. אנחנו עומדים בפתחם של, שוב, תקסים, יום השואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות. התקסים עצמם התנהלו, ופה אני אומר גם קורא לחברי המועצה לקחת חלק בתקסים, להגיע. התקסים התנהלו במתכונת הרגילה, אם יש אישורים חריגים באמת לקהל בתקסים האלה, במגבלות של עד 300 איש. אני אומר פה, ואני אחרי שהתחבטנו בזה ארוכות וקשות לגבי אירועי יום העצמאות, מצאתי לנכון לא לקיים השנה אירועים. המשמעות של מה שהיה מותר לעשות ברמת יום העצמאות, זה היה מגיע למעט מאוד אנשים בצורה לא הוגנת. כלומר, הם מחויבים לתו ירוק בלי ילדים. אני חושב שיום העצמאות בסוף הוא יום חגיגה לילדים, לא למבוגרים. אנחנו גם ראינו מה קורה ברשויות הסמוכות לנו, וממש מתקיימים אירועים במתכונת מינימלית ביותר. מה שכן, זה אומר שאנחנו במהלך חודשי הקיץ מתכוונים, הכסף, התקציב שהיה אמור להיות ביום העצמאות לא הולך ולא נעלם. הוא יבוא לידי ביטוי באירועי קיץ מתוגברים, ככל באמת שאפשר לקיים אותם במתכונת, גם במסגרת פסטיבל הרד וגם במסגרת אירועי קיץ מחודשי יולי. אני חושב שפה באמת זו החלטה של לעשות אירוע שמכניסים אליו 300 איש ולהביא אומן בסדר גודל שצריך להוציא עליו כסף ביום העצמאות. זה לא הוגן וזה לא נכון גם. זה אמירה לא נכונה. אם אנחנו נזכיר לכולם, לאירועים ביום העצמאות באצטדיון מגיעים קרוב ל-4,000 איש. עם אפנינג של ילדים, ולעשות משהו כדי להגיד עשינו ולגעת באוכלוסייה מאוד מצומצמת, אני חושב שזה לא נכון ולא הוגן. ולכן אני אומר, עם כל הצער והכאב, כי אנחנו כבר כולם צמאים לאירוע גדול, אנחנו נדחה את זה לחודשי הקיץ, ושם באמת אני חושב שנוכל להביא לידי ביטוי באמת ככל שיאפשרו לזמן אנשים, כמובן בשטח הפתוח, לא באולמות, אנחנו נעשה את הדבר הזה.
יום הזיכרון, כן,
אני אומר, התקסים, יש הנחיה של משרד הבריאות, תקסים. כיסאות. בגן החמישה אנחנו פשוט נתחום את המקום עם 300 כיסאות. כלומר, כל ההנחיות הן לגבי מושבים, שיש לך בקרה, בישיבה, כניסה ויכולת שמירה על מרחק. אירוע, זה יהיה כך, בערב יום השואה יש אירוע בעקבות שורדים בספרייה, באמת אירוע מצומצם. למחרת הטקס באבישור, ברחבת אבישור, מתקיים במתכונת של כיסאות וישיבה כפי שהורגלנו, והמרחב הפתוח והצפירה עם כל כוחות הביטחון. יום הזיכרון, ערב יום הזיכרון, התנהל בגן החמישה, ולאחר מכן אירוע בעקבות לוחמים בספרייה, אירוע מצומצם, והטקסים בבית אלמין מתנהלים בשגרה למשפחות השכולות. כלומר, כל המשפחות השכולות שירצו להגיע לבית אלמין יוכלו להגיע. שנה שעברה, אתם זוכרים, זה היה פשוט כואב הלב. כלומר, גם המשפחה לא יכולה להגיע בהנחיה של משרד הבריאות לבית אלמין, והפעם הטקס מתקיים כרגיל. ערב יום העצמאות לא התקיימו אירועים מהסיבות שמניתי. כן. תהיה עוד פעם, אם תהיה התקהלות המשטרה תפזר. אני אומר, לתוך המתחם 300 איש יוכלו להיכנס לשבת. העדיפות כמובן למשפחות השכולות, חברי מועצה, נבחרי ציבור, נציגי ציבור, וקהל, ומי שיעמוד במרחב, בהנחה שזה יהיה בפיזור כזה, אז כמובן לא תהיה בעיה.
אולי בתוך קפסולות בפיזור?
זה ברגע המשטרה רוצה שליטה. כלומר, ברגע שזה לא מתחם מתוחם ובקרה, הם פחות איזה. אני מקווה עוד פעם, מהניסיון שלנו בעבר, לכל האירוע הזה מגיעים 300-400 איש.
אז זה בעצם לא מספיק 300 איש?
מה?
השטח התחום, זה יותר מ-300 איש תמיד?
לא. השטח התחום מלכתחילה הוא לא 300 איש, הוא משמעותית יותר קטן, הגדלנו אותו כדי לשלוט בקרה, עמדו אנשים מסביב ובחוץ. לא, אין בקולנוע, קולנוע אהרון לא, אין שם אירוע, יהיה בספרייה אירוע מצומצם לעד, במה שמותר, עד 70 איש. כניסה עם רישום. כניסה עם רישום, אבל שוב, זה לא בתשלום, לא בזה, אני אומר, בסדרי גודל של אירועי ספרייה, זה האנשים שהם מגיעים, הם מגיעים
לסת
של
100
איש, כן. זהו, מעבר לזה, אנחנו נעבור ל...
אני מבקש זכות דיבור לפני שנכנסים לסדר היום.
אז זה בסוף.
בסוף.
בסדר?
אני נשאר.
אין בעיה. בסוף הזה, אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מן המניין על סדר היום הבקשות שהוגשו על ידי חברי המועצה מהאופוזיציה לדיון בסעיפים שנשלחו. הישיבה הוחדה מהטעמים שלא היה ניתן לקיים מהגשת הבקשה כבכל המועד. ועד היום לא היה ניתן לכנס ישיבה נפרדת, ולכן זה הופך להיות סעיפים.
היום שלישי אחד שכן היה
אפשר לכנס. איזה?
לפני פסח.
לפני לא, זה לא...
זה היה יום
הבחירות.
יום בחירות.
לא, הגשתם את הבקשה בפערים של הימים, זה היה שלישי בחירות, שלישי ערב פסח ושלישי ערב.
לא היה אפשר לקיים את הישיבה, אבל בסדר.
אוקיי. העיקר שמקיימים את הדיון, זה, אני חושב שזה המהות, לא ה... שלושה שבועות. על סדר היום...
מאוד ימי עבודה, כמו שנקרא, מבטיח לך משלוח שבעה ימי עבודה.
דיון... בואו נתקדם. דיון בסעיפי הבקשה שהגישו חברי האופוזיציה לכינוס שיבות מועצה שלא מן המניין בהתאם לסעיף 9א לתוספת השנייה להלן הסעיפים. הסעיף הראשון, מניעת שוטטות תנים וחיות בר ושיפור מערך התברואה ופינוי ההשפעה. זאת הכותרת. אתם רוצים להתייחס לבקשה לפני שנקריא את ה... להקריא אותה?
לא,
אתה יודע, להקריא
את זה להצעת החלטה,
להקריא. להקריא, שרוצים להתייחס מהצעת החלטה או שזה ישר עובר להצבעה?
התייחסות, אז אני אקריא. אני רוצה להתייחס
להצעת החלטה. אחרי הצעת החלטה, אז אני אומר, אתם רוצים להתייחס לפני שאני מעלה את הסעיף להצבעה, להתייחס למה זה עולה, אם זה המקום, כי אם לא זה עולה להצבעה.
דברי הסבר כולם קיבלו והם קראו אותם.
אני רוצה להגיד את זה עוד פעם, שאולי אני לבטוח שלא כולם קראו את זה.
שוטטו תנים, סעיף ראשון.
מניעת שוטטו תנים וחיות בר בעיר ושיפור מערך התברואה וכלי השפעה. בתקופה האחרונה קיימת תופעה נרחבת של שוטטות תנים, כלבים ובעלי חיים נוספים, כאשר העירייה לא עושה די בכדי להתמודד עם התופעה. כמו כן, נכון להיום מערך פינוי האשפה בעיר בוקר וחצר, כאשר פינוי פינוי האשפה מהפכים הטמונים והפכים הפרטיים בשכונות הבריאות אינו מספק. על כן מוגש הצעת החלטה לתיקון המצב.
אוקיי. קיבלתם התייחסות לנושא הזה?
שנייה אחת. פשוט שיהיו פנו לעירייה כאילו מענה כאלה וסמכותה של העירייה זאת למרות שעל פי סעיף 247 לפקודת העיריות תפקידה של העירייה למנוע שוטטות כלבים ולמנוע מעבר בעלי חיים ובעלי חיים מעבר לכך עד לרגע זה לא הוסרה כל הצמחייה מהחצר ברחוב הדסה 13 בערד שהפכה למקום הדסה 13 בערד אני קצת ארחיב יותר יש ברחוב הדסה וילה שאף אחד לא נמצא שם את המדיעתים, ויש שם מרובה, איך? בין האדובה, מישהו מחוץ לארץ. מילה הזו, הדובה שמישהו נשאלה מחוץ לארץ, והמקום הזה נהיה מקום שהיה קבוע לתני ותני. אוטומטית זה מהווה פחד לכל תושבי האזור. שיטה לגבי טיפול העירייה במפגש זה אסורה על ידי ראש העיר ולא נעשה על ידו. כאילו די בכך, הרי שכידוע על פי המלצת רשות הטבע והגנים, הפתרון הטוב ביותר למניעת תופעת העניים וחיות בר אחרות, מניעת השארת שאריות אוכל. ונכון להיום, מערך תחומי ההשפעה בעיר לוקה בחסר, שכן תחומי ההשפעה מהצרכים הטמונים והפכים הפרטיים בשכונות הטבילות, במיוחד בשכונות הטבילות, אינו מספק, מה שגורם להשארת ההשפעה ומזון מחוץ לפחים, תמיד רבות, דבר שגורם למפגעים בריאותיים, להגעת בעלי חיים, זאת בפרט בשעות הלילה. יודגש כי כמובן אין כל טענה על צוות העובדים המסור שמשקיע את העובדים את המאמצים כדי לשפר את המצב, ובכוח האדם הקיים אין ביכולתם להגיע לתוצאה מושלמת. וכן מוגשת הצעת החלטה לנקיטת פעולות למניעת שחיתות התנים ושיפור תגבור מערך טיפול ההשפעה והפעלתו גם בשעות הערב.
כמו שגם ראיתם, צירפנו פה עם תמונות שנעשו באותו שבוע שבו שלחנו את החומר, התמונות מדברים בעד עצמם. אין פה חס וחלילה טענות על עובדי העירייה שעושים את עבודתם. אני בטוח שהם עושים את המקסימום כמה שהם יכולים בתקציב ובקצב הזמן שיש להם. אבל אין ספק שמצד שני צריך גם פתרון שהפכים לא יעלו על גדותם, שזה נקרא, כמו שאנחנו רואים פה בתמונות המצורפות. אולי אני רואה ששמוליק פה, אולי
באדם שהפך שלו עולה
על גדותיו, אוכל כמובן שיקנה
עוד פח. באדם שהפך שלו עולה על גדותיו, שיקנה עוד פח.
דורון,
שיקנה עוד פח.
דורון. אם גמרתם לדבר, אני אתייחס בבקשה, לפני שנעבור להצבעה. קודם כל אנחנו נתחיל בנושא הטיפול בחיות שהעליתם.
רק תרים טיפה את הקול.
זה האוזן של ה-M16, הוא לא שומע.
כבר בצד שני, שמעת אותו. כל נושא הטיפול בחיות נעשה בשיתוף פעולה עם מפקח שמורות הטבע באמצעות פיזור תחנות האכלה לשם ריכוזה מחוץ לגבולות היישוב. בהמשך על ידי דילול האוכלוסיות באחריות של מפקח שמורות הטבע. אני מזכיר לכם, לנו אסור לעשות שום דבר. כל הדברים שאנחנו עושים, אנחנו מתאמים מול שמורות הטבע והמפקח האזורי שלהם, ובעצם כל פעולה שנעשית אנחנו עוזרים לפעולה, אבל היא צריכה להיות מאושרת, והיא נעשית על ידי ובשיתוף הפקח של שמורות הטבע. אז זה גם פיזור תחנות האכלה,
כן, בוודאי.
כשאני אומר העירייה, זה וטרינרית, זה מחלקת תברואה, זה לא, כמו שאמרתי, יש ריכוז של תחנות האכלה מחוץ לגבולות היישוב ששהם לא ייכנסו. יש דילול אוכלוסייה שגם את זה עושה מפקח שמורות הטבע בהתאם להחלטות.
דילול
אוכלוסייה.
אוכלוסייה
של החיות.
ברור.
אתה מכיר את דילול אוכלוסייה אחר?
הייתי רוצה להכיר.
אוכלוסייה,
איך מדלני אותם? יש להם שיטות של חלק מהם זה הרדמה ולהעביר אותם למקומות אחרים, חלק זה להרוג אותם, זה השיטות שלהם, באישור שלהם, יש להם את האישורים שלהם. האחריות שלהם, ברור.
שזה העירייה עושה או...
לא, 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 זה הם עושים. אני בפירוש אומר,
ג'מיל,
דילול אוכלוסייה באחריות מפקח שמורות הטבע. לנו אסור לעשות שום דבר. פיזור פתיונות של חיסון נגד מחלת הכלבת, זה, אנחנו מפזרים פתיונות כאלה. במהלך התקופה הקרובה ייכנס שימוש ברובי פיינטבול לשם הברחתם מחוץ לגבולות העיר.
זה השיטור הוא יעשה. זה
גם, הרובי הזה גם עושה רעש. וגם מסמן אותם, וזה יגרום להרחיק אותם. זה מותר. זה לא עושה להם שום נזק, חוץ מזה שמבריח אותם ושם עליהם סימן של צבע. כמו כן, הווטרינרית מטפלת באופן נקודתי.
עוזרים או
אתם לא מקשיבים.
זה מביא אותם בצורה
שהם
לא חוזרים, או...
זה
צריך לשאול אותם.
זה התנהגות נלמדת. כלומר, ביום שאתה מגיע וחוטף כדור פיינבול, ומגיע עם אחד וחוטף כדור פיינבול, כנראה שאתה לא תגיע למקום שאתה חוטף כדור פיינבול.
כמו כן, הווטרינרית מטפלת באופן נקודתי בשטחים פרטיים יחד עם מנהל הפיקוח לשם טיפול בצמחייה ונזילות מים. זה לנושא החיות בר. מערך פינוי אשפה. המערך מובנה הן בכמות משאיות ונפח עצירה, נותן מענה.
להגיד לשמה בהדס אמת, מה שעולה שם?
אנחנו נתרכז את ההדס בנפרד עוד דקה. המערך מובנה, כמות משאיות ונפח העצירה נתון, נותן מענה מלא לכל הדרישות בעיר. בבניית צמודת קרקע למשל, יש פעמיים בשבוע, ובבנייה רבויה יש נקודות שאנחנו עושים פעמיים בשבוע, ויש מקומות שאנחנו עושים גם ארבע פעמים בשבוע. הכל בהתאם לכמויות של האשפה. אני רק אתן לכם דוגמה של כמויות אשפה, שתבינו כמה זה מספיק. הפחים על הבנייה, כל אדם מייצר, על פי נתונים של המשרד להגנת הסביבה, 1.58 קילו ליום. ממוצע הנפשות שלנו בערד למשפחה, יש לנו בערך 27,000 תושבים עם 9,200 בתי אב, זה מדובר על משהו כמו 3 נפשות לבית האב. זה נותן משהו כמו 4.5-5 קילו ליום, ואז זה מייצר, אם אתם עושים את זה כפול 3 ימים, כי פעמיים בשבוע מפנים את האשפה, אז זה מדובר על 13.5 קילו. הפחים שנמצאים אצל התושבים, הפחים הישנים זה 240 ליטר, שבעצם בפח כזה 36 קילו, שזה יותר מפי 2, ויש הפחים החדשים שאנחנו היום נותנים לתושבים, זה פחים של 360 ליטר, שהם מכילים 54 קילו אשפה. זה אומר שגם אם ניקח משפחות שיש בהם 8 נפשות, הם אפילו לא מגיעים לחצי מהכמות בפחים החדשים. לכן, אם יש מישהו שזורק זבל מחוץ לפח, זה בגלל שהוא זורק אותו מחוץ לפח, או לא בגלל שאין מקום, ברוב המקרים. ואנחנו פועלים נגד זה, נותנים גם דוחות, אנחנו פותחים זבל, מחפשים תירוד למי שייך הזבל הזה שנמצא בחוץ, וכשאנחנו מוצאים תירוד כזה, הוא מקבל דוח. אנחנו רושמים דוחות על הדברים האלה. לכן אנחנו לא חושבים שצריך לעשות פינוי זבל בלילה. מבחינת כמות הפינויים והכמות זבל שיש במחלי הצעירה היא מספיקה. התנהגות התושבים, אנחנו נסים לחנך אותם גם באמצעות פרסומים וגם באמצעות כנסות. אין לנו דרך אחרת. לגבי...
שאלה, מה קורה באזור של בניינים רבועים?
אמרתי שאנחנו מגיעים גם עד 4 פינויים בשבוע. מה זה?
תסתכל פה את התמונות האלה.
השאלה היא גם מה, אנחנו רואים ש...
לא, הרבה
חג, תראו,
הפך מלא.
לפני ערב פסח, שתבינו, מחלקת התברואה, בסדר, מתחילים ניקיונות. יש פיקים שאנחנו מכירים לקראת החגים, לדוגמה, לפני ערב החג, במהלך רביעי, חמישי ושישי,
גם לפני, אנשים מנקים את הבית וזורקים.
פעלו 24/7 המחלקת הרוח. עכשיו, המחלקת הרוח לפנות מהבוקר עד הערב. אני אומר, יש פיקים שבהם, אם אתה מצלם לי תמונת מצב חד פעמית פעם ב, בסדר, זה קורה. אבל אם זו תופעה יומיומית, מה שאני לא מאמין שזה, כי אנחנו עושים ציורים במצבורי פחים, ואפשר להגיד הכל, אבל המצבורי השפעה שלנו, אפשר להתגאות בהם. אני מסתובב בערים אחרות ואני רואה מה איך נראים מצבורי השפעה שם של פחים מוטמנים ופחים כתומים והשאר, ואיך אצלנו אפשר להגיד בית מרקחת. נכון, יש פיקים, ודרך אגב אני מצפה כתושב, אם ספציפית נקלענו לבעיה, תרימו טלפון. לא מכיר שמחלקת עבורה אמרה למישהו, לא מגיעים.
אם אפשר דוגמה מאתמול, אמא שלי גרה ברחוב הגלעד, גם בגלעד, גם באחווה ובניצל, כל הפחים היו ממש עלו על גדותיהם וסולת נוספת. התקשרתי בשעה 9:30, שלחתי למוקד הודעה עם תמונה, בשעה 11 כבר המשאית הגיעה ופינתה את שלוש הרקומות האלה. אז קיים מענה, ואם אפשר אני גם אוסיף שמעבר לאחריות שלנו כתושבים, מעבר לאחריות של העירייה בעצם ושל מערכת הברואה, יש גם אחריות שלנו כתושבים. שאם אנחנו יודעים שיום הפינוי שלנו בימי ראשון ושלישי, אז אנחנו יכולים להתאפק עוד יום עם הפסולת. ועוד לפני כן, כבר בעניין של הגנת הסביבה, לצרוך פחות, ולייצר פחות פסולת, שזה כולנו נרוויח.
ובטח ובטח כלים חד פעמים.
בטח ובטח כלים
חד
פעמים.
לא, אז כל שאלה, יש לך מה קורה
לדעת. באותו הקשר, אתם זוכרים שלפני אחד היו פה סופות, וזה חבר שלי הסתובב ואמר, איזה בלגן בעיר, למחרת העיר הייתה מבריקה. כלומר, מישהו פה בכל זאת עושה משהו. טוב.
טוב,
אני חושב, אני שמח לשמוע את התשובות, תמני אבל עם הדס 13.
הדס 13 אין לי תשובה לתת לכם, אנחנו נבדוק את זה, ואני אעביר לכם תשובה על זה.
יש גם במסלות,
תבדקו את הבית הזה.
או משהו כזה, תבדקו,
איפה זה הדס?
שמע.
אבל בסיור שהיינו דרך אגב בשכונת רננים הוזכר שם על איזה הורדת שיח, זה לא היה דש 13, הגיע כל מה שהגיע ברננים, הורידו שם מאורת תנים שהייתה בשיח גדול עם הדש 13. זה לא אגב?
זה קצת
קודם.
אז אם צריך יגיעו גם לשם. אני אומר, אם צריך, יגיעו גם לשם.
זה לא צריך, זה סיפור, למה אין קריאת מוקד?
כן.
טוב, יש מלא, אבל סתם, דודי,
עוד דברים?
רגע, סליחה, יש מלא קריאות מוקד, אמרת? אתם פונים למוקד?
עד 13.
אתם יודעים שפנו למוקד ולא נענו?
אמרו שיתפלו, אבל
תכלס
הבעיה קיימת כבר תקופה ארוכה.
יושב פה מנהל מחלקת תעבורה והוא לא מכיר את הדס 13, זה אומר שלא התקבלה תלונה על הדס 13,
כי כל דבר נרשם
דרך אגב, זה פשוט אם יש, אם אין.
השאלה,
כמה אנשים שלחתי
אותם
להתקשר למוקד, הם אמרו לי
שהם פנו
למוקד, אמרו להם
יטופל. שנייה, ברוך, שנייה, בסדר, בואו, זה עניין עובדתי, זה לא הבעיה לבדוק ספציפית שמדובר בנכס פרטי, גם אם הוא סגור עלינו כעירייה, אין סמכות להיכנס לחצרים של מישהו, גם אם הבית סגור ונטוש, ולהתחיל לפעול שם. זה חצר פרטית של מישהו. אני רק אומר, מה שנמצא בשטח הציבורי, כמובן, מה שנמצא בבית פרטי, זה עדיין נכס פרטי.
בסופו של דבר הוא מביא מצד לתנחולה.
לגבי הכנת חדרים, איך אפשר לאכוף יותר את ההכנה שלא בתחנות ההכלה?
יש הנחיות ברורות גם לפיקוח העירוני, והנחיות שיצאו על ידי הווטרינרית העירונית. האכלה מותרת רק באוכל יבש. מי שמאכיל באוכל שהוא לא אוכל יבש נקנס, ויש לא מעט כנסות כאלה על מי שמוריץ תציר, כן, בדי, תציר אוף ומשאיר, או מרק שנשאר לו. הדבר היחיד שמותר זה אוכל יבש, ואנחנו מעודדים כמובן לעשות את זה רק במקומות מוסדרים. כן, יש לנו פה, אני אומר, יש קהילה גדולה שאוהבת חתולים, אני לא רואה בזה דבר רע, רק צריך שזה יהיה בשליטה ובבקרה, ולא כל אחד מוריד בשר חי שיש לו, מה שנשאר לו בנקרר ומוריד, אלא רק באוכל יבש, ועל זה יש אכיפה.
לפעמים זה יכול לסדר רק קצרה לצולני רפא.
בסדר, לכן יש על זה אכיפה. חד משמעית, ויש הנחיות ברורות למאכילי חתולים מה מותר. רק אוכל יבש.
אני אחזור שנייה לנושא של החנות. בעיקרון, יש כזו הנחיה שבנידה שתושב מתקשר ואומר יש אומץ יתר בפחים, יוצא...
ברור.
ברור, היא אמרה, הנה...
רק אני אומר, צריך לפנות למוקד.
בנושא בעלי חיים, אחרי כל מה שם הפעילות שנעשית, וכל שלי מסדר קיימת.
אני אומר פה, תראו, אני אגיד לכם מספר דברים שקורים פה. התמודדות היא לא פשוטה, אתם מכירים את האחות הצפונית שלנו עם חזירי הבר,
חיפה,
אלפים של חזירי בר,
ואני
אומר, בסוף יש גם השלכות לסיפור הזה של הקורונה, שאנשים היו סגורים שנה בטבע, בבית. ומה הטבע הוכיח לנו? יכולת התאוששות מדהימה. אנחנו לא נמצאים שם, הם נמצאים אצלנו. אין משחקים. כלומר, חלק מההתגברות של התופעה הזאת זה התופעה שאין מטיילים, אין איזה, הטבע מתאושש, חוזר ומתקרב. אני מזכיר לכולם, אנחנו הגענו למדבר, לא הם הגיעו אלינו. אנחנו הגענו לבתי גידול שלהם, אנחנו עושים להתמודד עם התופעה הזאת. וזה מורכב. בסוף לנו כרשות אסור להסתובב עם שפגן ולהתחיל להעיף תנים באוויר, כן? זה ברור לכם. היחיד שמסוגל לטפל בזה ומאושר לירי להריגה של בעלי חיים בטבע, זה רשות הטבע והגנים והווטרינרית
העירונית. וגם הוא לא משתמש בזה, כן? שלא יהיה טעויות.
למרות כל הדברים שכבר כמה שנים עושים אותם, המצב
הוא
עדיין אותו מצב.
לא, אני חושב, ההחמרה היא בשנתיים האחרונות, היה לנו תופעות.
אבל אתה מבין שאנחנו נמצאים בתוך המדבר, החיות האלה הן גודלות פה, ככל שיש בהן פחות אוכל במדבר, הן מחפשות אוכל, והן מגיעות למקומות שיש בהן אוכל. עכשיו, זה שאתה...
אתה מתמודד המצב?
לא, זה לא
מתמודד. אני יכול להגיד לך שיש במדינה חוקים שאומרים מה מותר לעשות מול חיות בר. ובמה שמותר לעשות אנחנו מתמודדים. אני מזכיר לך שלא יודע אם היית בערד, אבל לפני 10 שנים או 15 שנה בערד היה מצב שהיה 5,000 חתולים ברחוב, בסדר? והיה פה מאות כלבים, והיה מותר אז גם להרוג, והיו הורגים אותם, ועכשיו זה אסור.
פעם
היה בגץ, והיום אסור לעשות את זה. אז אתה עושה עיקורים ואתה עושה כל מיני דברים שמותר לך לעשות בשביל למנוע את ה... את הגידול של האוכלוסייה הזאת. אבל בסוף, אם חיות בר, אסור לנו לעשות את זה. מי שמותר לו לעשות את זה זה שמורות הטבע, הפקח שלהם, והוא עושה רק מה שמותר ומה שהוא צריך לעשות. זה המצב. אני לא יכול לבוא להגיד לשמורות הטבע, אני אתחיל לראות בתנים או לא יודע מה, או לעקר תנים או שואלים, אסור לנו.
עוד דברים?
אני
אקבור
את
התשובות שקיבלנו. אנחנו, חוץ מסעיף חץ, אנחנו רוצים כן להודות לצוות המסור של עובדי מחלקת התברואה על עבודתם החשובה למען תושבי העיר, אז אנחנו נוריד את כל הסעיפים האחרים.
אוקיי.
ונצביע רק על מועצת העיר, מודה.
בסדר, אז אין מה להצביע, זה הצערה.
זה
הצערה. בסדר, אז הצערנו והצוות מודה ל... לחברי המועצה על ההכרה בעבודה הקשה שלהם.
הפוך.
אה?
הפוך.
הצוות, צוות התברואה. מודה לחברי המועצה. אני אומר, מודה להודעה ולתמיכה.
כל המודים.
כן. סעיף 1-2, הגברת השקיפות בכל הנוגע לביטול כנסות.
כן, יש לכם משהו שאתם רוצים להגיד?
אחרי שכפני שהיועץ המשפטי יש לך גם התייחסות?
לא,
אוקיי.
אני אחד שנייה נותן לו התייחסות לדבר כזה?
ממש לא.
אתם רוצים לשמוע את ההתייחסות של היועץ המשפטי?
קודם כל אנחנו רוצים...
אנחנו רוצים להודות ליועץ המשפטי על העבודה.
זה בסעיף? רגע, אבל אין פה סעיף יוד...
אני הגשתי בקשה לדיון במסמכים.
כן.
לראות איך נוכל להקצת... איך מחולקות זו הטבלה של הכנסות, וקיבלנו תשובה שיש שם כמה דברים שזה קצת, אני רוצה קצת יותר לעומק לברר. מיום בדוח הסטטיסטי השנתי אודות ביטולי הכנסות בשנת 2020 עולה כי למעלה מרבע מהכנסות שבוטלו בוטלו מחמת חוסר עניין לציבור, בלי פירוט מהי הסיבה לביטול הכנס כמובן. א', אני רוצה להבין קודם כל מה זה חוסר עניין לציבור בנושא הזה. אם יש כנס מישהו חנה לא נכון וקיבל דוח, אז מה זה חוסר עניין לציבור?
אני מזכיר לך שביחד עם הדוח שקיבלת קיבלת גם הקנייה להנחיות היועץ המשפטי לממשלה שעל פיהם ישתק דבר בעניין ביטול כנסות. מעבר למה שכתוב בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה אין פרשנות אחרת, ועניין ביטול כנסות כפי שמופיע באותו, באותה הנחיה הוא מאוד ברור. אז ככה שלהגיד שזה נראה לך תמוע או מניע, אני רק...
אני לא מדבר על היועץ המשפטי, וגם לא עליך,
לא, לא, לא,
אני רוצה להבין, יש לי רבע מהזה ביטולים. לפי מה?
רבע, קודם כל זה לא מדויק מה שאתה אומר, כי רבע מהדוחות ביטולים זה באופן כללי, כי הביטולים נכנסים בתתי סעיפים של ביטולים. יש ביטול מפאת חוסר עניין לציבור, יש...
מה זה אומר חוסר עניין לציבור?
חוסר עניין הציבור בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, כמו שהבניתי אתכם, זה הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, זה 4-30-40, ששם זה למעשה, זו התורה שבכתב לתובעים,
שעל פיהם אפשר לבטל הודעת תשלום קנס, והוא מתחלק לכמה סיבות. אחד, לא נעברה עבירה. שתיים, העבירה נעברה בידי אחר. שלוש, ביטול הודעת קנס של חוסר עניין לציבור. והוא מתחלק בתפי סעיפים. זה סעיף 3ג. אם זה ניתן לנכה, קנס ניתן לנכה. אני פשוט מקריא לכם. הרכב חנה שלא כדין בשל תקלה ברכב. חניה...
מה מוכיח כזה דבר?
טיפול מהמוסך, קבלה מהמוסך. נגמר לך מצבר. סתם דוגמה. בסדר? אתה הולך מביא קבלה שקנית באותו שעה מצבר, אז דוח יבוטל. האוטו נתקע, בגרר, לקחת האוטו, תביא את הקבלה של הגרר, אז דוח יבוטל.
ואם חבר בעניינים קבלים, אז...
אז אין לך מה לעשות.
אז הוא ישלם.
תמונה, שהוא מתאים את
הקבלה. אדם שהוביל חולה למתקן רפואי, חולה קשה למתקן רפואי, בן אדם חש בליבו, הגיע לקופת חולים בהיסטריה, שם את האוטו באמצע החנייה ועלה לקופת חולים. יביא אישור שהיה בקופת חולים בשל בעיה מסוימת, הדוח יבוטל. הודעה שניתנה לגוף שנותן שירות חיוני, שנאלץ לחנות שלא כדין לסוף מילוי תפקידו. הודעה שניתנה לעובדים של הרשות המקומית שנאלצו לחנות שלא כדין כדי למלא את תפקידו. אני יכול להגיד לך שבעניין הזה אנחנו יותר מחמירים עם עובדי עירייה, וכמעט ולא מבטלים דוחות לעובדי עירייה, שאנחנו לא מוצאים מקום שעובד עירייה יחנה שלא כדין. אנחנו לא בתל אביב, אנחנו בערד, אין פה מקום לחנות לא בחניות נכים ולא על המדרכה. אפשר לחנות, יש מקומות, ואם צריך לחנות במקום טיפה יותר מרוחק, זה לכל היותר עשרות מטרים. הודעת תשלום הקנס ניתנה משיקולים פסולים, או הכוונה היא על פי הפסיקה ניתן לתת קנס כל שעתיים. חנית, עבר פקח, נתן דוח, חזר אחרי שעתיים, האוטו עדיין שם, הוא יכול לתת עוד דוח.
גם אם לא ראיתי בינתיים.
גם אם לא ראית. זו פסיקה, כל שעתיים אפשר לתת דוח.
מה זה פסיקה?
זה פסיקה של בית משפט עליון. תרצה, אני אשלח. בכל מקרה, אנחנו בדרך כלל מתחשבים, ויותר מדוח אחד אנחנו מבטלים. אם זה ניתן, ומשאירים דוח אחד. לא יהיה ביטול של דוח שניתן יום אחרי. זאת אומרת, אם האוטו נשאר שם וקיבלת דוח, ולמחרת עדיין לא הגעת לאוטו וקיבלת עוד דוח, לא יבוטל. עכשיו זה לגבי עבירות משטרה, שלא קשור אלינו.
עכשיו יש פה, מעל, ב-2018 בוטלו מעל 40 כנסות מחמת נסיבות אישיות קשות של
הפולשים.
מצב רפואי קשה או מצב כלכלי קשה?
מצב רפואי וכלכלי. יכול להיות אדם שמגיע עם, יש לנו קשישים בני 80 ומעלה, חולים במצב סופני.
יש גם ילד בגיל 20 חולה בסדר.
עדיין, נסיבות אישיות, זה נקרא נסיבות אישיות קשות של הפונה.
יש קריטריון לזה לפי...
זה אחרי הודעה של המשפטים לממשלה, הקראתי לך. אבל...
יש בתוך הזה שאתה תובע...
אין לך סעיפים, יש לך פה שיקול דעת של תובע. זה הסעיף סל שהתובע צריך לבדוק, והוא צריך גם לנמק כל דוח שהוא מבטל. הרי כל ביטול של דוח נרשם במערכת סיבת הביטול, והתושב מקבל הודעה על זה שבוטל לו הדוח. כשאנחנו מדווחים על הביטולים, אנחנו מדווחים גם למה ביטלנו. בגלל זה לא כל דוח ניתן לבטל. יש לזה ביקורת.
ביקורת של?
של הפרקליטות, של היועץ המשפטי לממשלה.
אתה מבטל דוח מבחינה כלכלית או רפואית?
אני צריך לרשום במערכת כל דוח למה ביטלתי ומה הנימוק לביטול. בכל דוח יש את הסיבה לביטול ואת הנימוק לביטול. לא מספיק שהוא יגיד ביטלתי את הדוח, חל להיות מפורטת גם הסיבה, העילה וההפניה לסעיף בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, לגבי ביטולים של עבירה נעברה על ידי אחר, אתה מביא את הציר של האדם שנהג, הדוח מבוטל כנגדך, היא עושה דוח כנגד הנהג.
חברות השכרה?
חברות השכרה זה נקרא הסבה. חברות ההשכרה יש להם חוזה שכירות עם מי שיחזיק ברכב, הוא המחזיק בפועל, ברגע שרכב של ליסטינג, חברת השכרה, קיבל דוח, הדוח נשלח לחברת ההשכרה או חברת הליסטינג, הם מקבלים, ולפי הרישום שלהם באמצעות תזכיר, אני מזכיר לכם, מדובר בהליך פלילי. הליך של עבירת חנייה הוא הליך פלילי. מבוצע באמצעות תצהיר של קצין הרכב או הפקיד המוסמך באותה חברת השכרה, פונה לעירייה, שרית המזכירה מקבלת את הפנייה, מטפלת בהצבה, עובר לתובע, כי למעשה מוצא דוח חדש. למעשה יש פה הוצאה של דוח חדש כלפי הנהג.
אם אני טועה, אתה ביטלת של חברות השכרה מחמת זה שלא מוצאים את הנהג.
תיירים.
רק תיירים. תיירים לא משאירים בחברת השכרה איזשהו צ'ק ביטחון על מה שקורה.
מאחר ואנחנו חושבים קצת יותר לרוחב, אנחנו עשינו טסט קייס ולקחנו תיק של תייר לבית משפט. פשוט מאוד, חברת השכרה שביקשה לבטל דוח או להסב אותו על תייר, אנחנו לא הסכמנו. אנחנו אמרנו, תביאו לנו, הרי כשאתם לוקחים את הרכב אתם לוקחים כרטיס אשראי, נכון? בחול, לדוגמה, אם אתה משאיר כרטיס אשראי לרכב, יחייבו אותך על כנס. בארץ לא.
נכון.
אי אפשר לאכוף כנסות כנגד תיירים. זה לא בעיה שלנו, זה בעיה ארצית. אם הייתם בודקים את זה, הייתם רואים שזה בעיה ארצית. אי אפשר לאכוף כנסות כנגד תיירים. אנחנו באותה מידה לא עושים את זה, וכנסות כנגד תיירים אנחנו מבטלים. כי אין אפשרות לעשות את זה.
נגד החברה, אתה לא יכול לאכוף כזה קורה?
זה אמרת
לך. אתה נגיד מקודם משהו.
לפני שנייה הסברתי שזה הליך פלילי. ברגע שזה הליך פלילי, אני לא יכול להאשים אדם אחר בהליך פלילי בעבירה שהוא לא ביצע. אז אי אפשר להאשים את חברת
ההשכרה.
עשינו טסט קייס בבית המשפט, המליץ לנו למחוק את כתב האישום. עכשיו, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה ארצית. בתל אביב, אם אני זוכר נכון, מבטלים אלפים של דוחות כאלה. אז אנחנו התברכנו במעט דוחות כאלה, אמנם בסטטיסטיקה זה נראה יחסית הרבה, אבל אין לנו הרבה דוחות של תיירים, ומה שמגיע, בלי ברירה אנחנו מבטלים.
אבל הם ישר לוקחים, לא?
טוב, עוד שאלות בנושא הזה? עוד שאלות?
הקריטריונים זה אומר שבאמת יכול לפרסם שזה יהיה נגיש לציבור.
זה נגיש לציבור באינטרנט, אנחנו לא המצאנו את זה. כל אדם שיעשה חיפוש בגוגל הנחיות לביטול קנס יקבל את זה בפורמט. אני נותן לך את המספר, מספר ההנחיה היא 4-30-40 של הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, זה מפורסם.
גם שירפתי לך את זה למכתב התשובה, את ההנחיה.
כן, אבל אתה יודע שבן אדם מקבל את הקנס, לא כל אחד יש לו אינטרנט ולא כל אחד יודע לחפש וכל הדברים האלה.
אז איך אני אפרסם? איפה אני אפרסם?
זה קצת יותר קל.
איך אני אפרסם אם אין לו אינטרנט?
גם השקיפות
והעירות
של זה
יותר.
אז יש לכם
נתק
עכשיו.
אבל אתם
חייבים. לא, תפיף למישהו.
אבל אתה פה נמצא, מי ששואל אותך, תיתן לו את הדברים. שזה אנחנו. לא כל תושבי העיר שואלים את השאלה הזאת. זה לא.
אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו עומדים על פורמט חדש. אנחנו רוצים להנגיש את הנושא של ביטול הכנסות לתושבים. אנחנו נהפוך את זה כנראה בזמן הקרוב גם במודול אינטרנטי, שאדם יוכל להגיש בקשה לביטול באינטרנט. יהיו תפסים
יש אחרי דיבור שיש להם, זה תפלו, זה יותר נגיש פשוט, זה הכל
מקוונים.
הרבה עירות יש את זה. אני קראתי גם דוח בירושלים, עשיתי את זה מקוון.
כן, אז אנחנו רוצים להפוך את זה לאינטרנטי, יהיו שם תפסים
ישר, שמת פתק בכותל, בוטל לדוח.
גם את החיות של הרבה המשפטי חלק בהתרחה
הכי שבועי קיבלתי רעב ביטול.
אנחנו רוצים להגיע לשם גם. טוב. בואו, חברים, כן, הלאה, מה אתם רוצים לעלות לזה? איזה חלק, מה, מי? בואו נתקדם, יש ערב כדורגל היום.
אנחנו רוצים להצביע על להוריד את 4 ו-5 בעקבות התשובות שקיבלנו פה.
זה בגימל ובא.
איזה?
אתה לא חייב, חיים, אתה לא חייב. אתה לא חייב, חיים.
לא, רגע, שנייה.
עוזי, תשבר
איתו. הצעת החלטה שלכם זה שהמחלקה המשפטית תעביר למבקר העירייה מדי רבעון את המרשם של הביטול של הכנסות, הכולל את פרטים האישיים.
לא, זה איתו זה עוזי.
לא, הוא אמר רק את 4 ו-5. יש א' ב' ג' ד' 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 זה 4 ו-5 ואתה רוצה שמבקר העירייה יעשה מעקב ובקרה?
לא רוצה, הוא לא רוצה, הוריד, הלאה. מה אתם משאירים, חברים? בואו,
אני אמרתי
מה אנחנו מתקדמים?
מה אנחנו בהצעת החלטה מ-א' עד
ה'? מה יורד? א' עד ה', מה יורד? תטיל מטבע.
למה צריך להוריד? בוא נצביע על הכל.
אנחנו נצביע על 1, 2, 3.
א' ב' ג'
סעיפים.
א' ב' ג'
לתקן תאות סופר פה הכולל את פרטים האישיים. אז אתה רוצה שהמבקר, אתה דיברת עם המבקר, פנית אליו?
אתה
רוצה שהמבקר יהיה במקום היועץ המשפטי?
הוא רוצה הרבה דברים, אז מה?
במקום היועץ המשפטי לממשלה?
לא במקום.
בנוסף, על החברים, הצעת החלטה, משה, הדיון הוא פה, לא מתווכחים
קודם כל, אני
מתווכח
עם מישהו, עונה לי, איך
שאני רוצה. אני לא, חבל על הוויכוח, זה לא... אתה יכול לבקש הכל, זה לא...
זה מה שאני אומר, אני מעלה את הפרטים האישיים, אנחנו מביאים עליו.
אוקיי, אנחנו מעלים... אנחנו מעלים... משה, משה.
משה, משה.
אתה יכול להצביע גם על כך
ש... אני מתנגד להוריד את הסעיפים, אני מעלה את כל הסעיפים. הלאה, קדימה. אני מוכן בבקשה להקריא, זה מותר לי על פי החוק. נכון, אדוני היועץ המשפטי, קדימה. מצביעים על כולם. אמרתי שאני מותר לי כל סעיף שאתה מוריד להחזיר אותו, אני מחזיר אותו, קדימה. יאללה, בוא נצביע על הכל. קדימה, תקריא סעיף
הזה.
לא צריך להצביע על זה, לא צריך להצביע.
בוא, משה, הלאה, א', בוא, מספיק, די, מספיק עם ה... א' עד ג', הדוח הסטטיסטי, אני מקריא את הצעת ההחלטה. עד ד. הדוח הסטטיסטי השנתי לגבי ביטול קנסות המוגש היועץ המשפטי לממשלה על פי הנחיית היועץ המשפטי מספר 4.3040 סעיף 5ג יוגש גם למועצת העיר בחודש פברואר מדי שנה. מועצת העיר תקיים דיון בדוח השנתי בישיבתה החודשית בחודש מרץ. מצביע על הכל. המחלקה המשפטית תעביר למבקר העירייה מדי רבעון את מרשם ביטול הקנסות על פי סעיף 5ב להנחיית היועמ"ש של ההחלטות והנימוקים לצורך מעקב ובקרה שוטפת. המחלקה המשפטית פרסם באתר יהיה קריטריונים ברורים לביטול קנס עקב נסיבות אישיות קשות, תוך פירוט מהם המסמכים שדרשים להביא לגבי מצב כלכלי רפואי וכדומה. מי בעד? 4. מי נגד? כל השאר, תודה רבה.
סעיף 5 תקרב שהוא יורד.
סעיף 5 יורד מ...
היי, לא 5.
סעיף היי יורד מסדר היום.
1-2-היי.
1-2-ה, ליתר דיוק. סעיף 1-3, הקמת ועדה מקצועית לבחינת נושא הגינון בתים פרטיים, בבקשה.
אתה מדבר על בתים פרטיים או שאתה מדבר על
בתים פרטיים? בתים פרטיים, הסבר גינון.
אז זה בתים משותפים, לא
בתים משותפים.
אתם פה מתאים את עצמכם בעיקר. מול בתים פרטיים זה יהיה מעניין לעשות את זה.
מול בתים משותפים.
יש כמה בתים פרטיים שהייתי שמח
לה. תיקון...
עד הרבה. אנחנו עושים פה כולנו, אני חושב בהסכמה מלאה שיש לנו רצון שהעיר הרעת יראה הכי יפה שאפשר לי.
אין ספק.
אבל זה חשוב, הוא כאן...
אבל זה לא בתים פרטיים, אתם מדברים על בתים משותפים.
אני יודע.
לא, אבל כתבתם בתים פרטיים.
זה כולי קוראים לא כאילו רב.
טעות סופר.
אחד שלוש.
שטח ציבורי פרטי.
כתוב.
שטח פתוח פרטי.
הקמת ועדה מקצועית לבחינת נושא הגינון בבתים פרטיים.
דורון,
הלאה, תנו להם, הם המבקשים. יש התייחסות, משה, אתם רוצים להתייחס?
זה בתים משותפים פרטיים.
אבל לא כתוב את זה, נכון.
זה לא בית
פרטי. ברור. זה הרב, נזכר גינון בבתים פרטיים, בין הבתים פרטיים משותפים, כן? שותפים. של בנימין. בין העירייה לבין התושבים שמעוניינים בכך. העירייה מתקצבת במיליוני שקלים מדי שנה את גינון הבתים הפרטיים. אני מציין בהסדר עם העירייה ללא כל שקיפות וקביעת סעיף תקציבי מסודר לנושא. טוב שרק חלק מהתושבים זוכים ליהנות מהמימון. מכיוון שתושבי שכונות הבילו וכן הבתים שותפים שמעדיפים לבצע את הגינון בעצמם, לא נהנים מההטבה שהעירייה מעניקה, דבר אשר מהווה לכאורה פגיעה בתושבים. למעלה מכך, אף בין התושבים המנויים להסדר ישנו פער גדול מאוד במחיר, כאשר כל התושבים גם יחד
משלמים
תשלום אחיד ללא כל קשר למספר הדיירים בבניין וגודל הגינה, דבר שיש לו השפעה ישירה על רמת ההוצאות.
וזאת כאשר נושא תקצוב פרויקט זה והצורך בו לא נדון על ידי מועצת העיר מזה כ-20 שנה, כאשר חרף הסכום הרב שמוקצה לנושא לתקציב העירייה אין כל סעיף תקציבי עבור נושא ההוצאות עבור גינון בבתים פרטיים ובבתים שבהסדר. וחברי מועצת העיר, לפי נראה הכנת העיר והגזרות, אין לנו מושג מה העלות התקציבית של פרויקט זה לעומת ההכנסות ממנו ומהו הסכום שהעירייה משקיעה בו כך מדי שנה. אני גם אפרט קצת יותר, למשל יש בניין שיש לו 20 דיירים או 30 דיירים ושטח הגינה שלו הציבורית היא קטנה, הם משלמים 47 שקלים כל דירה לסבסוד של הגינון, ולעומת זה יש בניין בין 6 דירות על שטח ציבורי של הגינה יותר גדולה, משלמים אותו דבר. זאת אומרת בניין אחד יכול לקבל מהעירייה כ-1,500 שקל מכל הדיירים על גינה קטנה יחסית, והבניין עם 6 דיירים משלם 300 שקל והעירייה משקיעה שם טיפול הרבה יותר גדול מהגינה הקטנה. אנחנו צריכים לראות פה איך עושים. כן, זה דבר שצריכים לתת עליו לדעת.
אוקיי, מה השאלה?
הבנו את השאלה.
כן, בטעי, נפלת, יאללה, כן, אפשר.
אנחנו, לדעתי אתה טועה, כי כל ישיבת תקציב שאנחנו מאשרים תקציב, אנחנו מאשרים את התקציב שמיועד למחלקת גינון, שבין היתר מטפל גם בהוצאות עבור גינות פרטיות בבתים משותפים וגם את ההכנסות. ולכן הדבר הזה מאושר כל שנה, מועצת העיר כל שנה מאשרת אותו. אם אתה לא שם לב, אם אתה לא שמת לב, אז לא נורא, אני מזכיר לך.
אני
מזכיר לך, אלא משה, תן לי לענות, לא הפרעתי לך לקרוא. תודה. הנהלת העיר לדורותיה, אתה אמרת 20 שנה, אני אומר לך שזה הרבה יותר,
okay.
לדורותיה החליטה שהדבר הזה הוא חשוב, שהעירות של העיר היא חשובה, ולכן העירייה משקיעה, ואני גם קיבלת את כל הנתונים שביקשת והראיתי לך שהעירייה משקיעה כסף לטובת הדבר הזה, ועושה את זה בכל בניין ובניין ובכל מקום ומקום. כל בניין שמעוניין ורוצה להשתתף יכול לקבל את הסבסוד הזה, ואם זה 6 דיירים או 30 דיירים או 20 דיירים, אם הם רוצים הם מקבלים את הסבסוד, אם הם לא רוצים הם לא חייבים. אנחנו רואים בזה דבר חשוב מאוד, אנחנו מעודדים כל בניין ובניין להשתתף בדבר הזה, ואנחנו לא מונים מאף אחד להשתתף. ככל שמישהו רוצה להשתתף, יש פה דמי השתתפות שזה 47 שקלים בחודש או 94 שקלים בחודשיים שהוא מחויב בתלוש ארנונה, ומעבר לזה כל ההוצאות מכוסות על ידי העירייה.
זה לא רק תיקון, זה לא
כל תושב
שרוצה, זה כל בניין שרוצה.
כל בניין שרוצה, כאילו ש...
נכון, כלומר, זה גם לא בכפייה.
עכשיו, הדבר הזה, אני מזכיר לכם, הוא לא נותן רק גינון, הוא נותן גם פתיחת סתימות בחירום, הוא נותן גם ניקיון של הגינה, מגיע איש ומנקה את הגינה, ולכן אנחנו רואים בזה דבר חשוב מאוד.
אתה הלכת למקום אחר.
אני לא הלכתי לשום מקום, אני עדיין נמצא במקום שאני רוצה להיות. והדבר הזה, מבחינתנו, הוא חשוב, ואנחנו נעלה אותו כל תקציב ונאשר אותו. כל הנתונים נמסרו לכם, ידוע בדיוק כמה עולה כל בניין וכמה כל בניין אנחנו משקיעים בו, ואנחנו ממשיכים להתקדם עם זה. עכשיו תרצו להצביע על כל ההצעות שלכם, נצביע עליהם.
כמו שהתחלתי את הנושא הזה, אני חוזר ומדגיש, א' כל קראתי ואני יודע שיש
תקציב גינון,
אבל אין תקציב סעיף תקציבי, אז אני מראה לך שכן
קראתי. אבל עניתי לך, בשאלות שלך
עניתי לך. אין ויכוח בינינו שגם אני, כמוך, לא פחות ממך, רוצה שיהיה פה נקי ומסודר ושהיה תהיה מטופחת. גם אני רוצה, אני לא טוען על זה. אני לא אומר להוריד קצת כסף או לעלות. יש פה חלוקה, לפי דעתנו, לא נכונה.
אוקיי. לכן אתה חבר מועצה, תעלה הצעה, ואנחנו נצביע עליה.
עוד פעם, זה שיש לך רוב אוטומטי,
זה
לא אומר שתביא לו הצעות.
נכון, לחלוטין.
לא הגיוניות.
יש לי הצעות, אתה מביא הצעות לא הגיוניות.
לא נכון.
מה ההצעות שלך? אני מזכיר לך שהיית ממלא מקום ראש העיר, 5 שנים, 6 שנים. איפה היית אז? למה לא הפרטת את זה אז? למה לא הפרטת? כי זה עכשיו נחנוק לך. אני לא מתעצבן, אני רק מזכיר לך, אני מזכיר לך שאתה לא עושה שום דבר, שאתה מנסה להציק, והצקות שלך לא מדגדגות אותנו.
אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
בוא נצביע.
כמו שבארנונה יש חלוקה לדירה לפי מטר, גם בתשלום הזה,
אנחנו לא רוצים. לא רוצים.
עוד פעם, אתה עושה את זה פה, זה סוג של מניפולציה.
אני לא עושה שום מניפולציה.
אם אדם שגר בדירה של 4 חדרים,
וצריך להשתתף יחסי בגינון, יש לו חלק יותר קטן מאחד שגם...
אתה אומר ככה, אתה אומר ככה, ואנחנו אומרים אחרת.
לא, אבל אמרת קודם אחרת, אמרת לפי השטח,
אני אמרתי גם ההיגיון שלי. ההיגיון שלי שכל אדם שרוצה את הסבסוד מקבל אותו. ההשתתפות, רבותיי, ההשתתפות של התושב היא דמי רצינות. 47 שקל זה דמי רצינות. כל היתר זה סבסוד. ולכן אדם אחד בבניין של 6 או של 20 עם 4 חדרים, עם 8 חדרים ועם 5 חדרים משלם את דמי רצינות מה שהוא צריך לשלם.
רגע, אתה רוצה שנעלה את המחיר ל...
לא,
נעלה את המחיר. למה? מה הוא מלא
את
המחיר? אז בעצם אתה פוגע בתושבים.
אני אסביר למה זה שונה. ארנונה זה מס, זה לא מס, וזה הסכם שנעשה בין התושב באמצעות נציגות הבית המשותף או באין נציגות ביחד עם הדיירים לבין העירייה. אין אפשרות. יש אפשרות שהנציגות תעשה את זה בעצמה.
נכון.
התקנון של הבית המשותף.
כך גנן.
הוא ייקח את זה עצמו, יעשה את זה, ויעשה את החלוקה של עצמו. כרגע מדובר על שירות שניתן בעקבות הסכם. בשונה מארנונה שזה מס ואתה מחויב פר מטר, פה זה שונה, פה יש פיקס פרייס.
אתה מזכיר שבהגיון
יש פה איזשהו חלוקה. עכשיו, אתה יודע שלפעמים בוועד בית, אם תבדוק את הנושא כמו שצריך, תדע שלפעמים בוועד בית יש בית שיש לו בית פנטאוס עם 800 מטר, לעומת דירה פשוטה של 100 מטר, וכולם שנים אותו בוועד בית.
וזה בקומה ראשונה לא משתמש במעלית, והוא משתמש כל היום.
זה מה לעשות.
חלוקה של זה כן. מי שלא רוצה שלא יחזור.
מה זה של
פה באמת? טוב, חברים, חיים, ברוך. זה היטל.
אוקיי, תעלה את זה.
כן.
זה
היטל שמחושב על פי גודל ה...
על ידי משרד הפנים. עכשיו,
בדיוק נגעת בנקודה, זה ההבדל.
זה הסכם וולונטרי, כי תושב יכול להחליט שהוא לא רוצה. ברגע שהוועד הבית הודיע לעירייה, אני לא רוצה יותר להיות חלק מההסדר גינוי, מופסק לאלתר התשלום.
יפה.
בהיטל שמירה ובארנונה, אתה לא יכול להודיע שלא משלם.
אבל אברהם, אתם מדברים על משהו שהוא, ואף אחד לא מכריח אותך, אתה יכול שלא, לכן אין פה דיון בכלל. מה גם הובהר לכם ש-47 שקלים האלה הם דמי רצינות, הם לא מכסים את העלות, ולכן אין פה, אין, אני לא ישית על רינה עכשיו שתתחיל לחשב לי שטחים כשאפילו לא מכסה רבע מהעלות שאני אישירות שאני נותן לך. אז לכן זה דמי רצינות, ולכן גם יש לך את הזכות לא לשלם. ולכן אני חושב שהדיון הוא עקר. כלומר, ברגע שלך יש את הזכות, נגמר. אף אחד לא מכריח אותך. אבל הוסבר, אני אומר, חברים יקרים, מדובר בשירות שאינו חובה. אתם בעצם מנסים להגן על מי שאומר, אני רוצה את השירות, כי אם לא הייתי רוצה, הוא היה מופסק. זה הכל. הנתונים נשלחו לכם. ביקשתם לדעת מה העלות.
נכון, כי זה מדובר על 2,500 שקל בערך לכל בניין שמתקבל. זה הכל אני מזכיר לכם.
אברהם, תכבדו לך את השני, תעלה לו דיון. אתה רוצה לדבר, דבור.
מדובר בערך על 2,500 שקל לבניין. אני מזכיר לכם שהכל נעשה לפי ממוצעים, כי שטחים יותר גדולים ויותר קטנים. אבל ממוצע, טיפול חודשי בבניין כזה עולה בסביבות 2,500 שקלים, כאשר הדיירים משלמים כל אחד 47 שקל, כמו שמשה אמר, כמה כמות של דיירים שיש, בסופו של דבר המחיר הוא חלק קטן מתוך מה שאנחנו משקיעים.
למה כשבשאילתה ותארת התשובה שם זה בין 2-3 מיליון שקלים, אין לך מידע יותר מדויק?
אני אין לי יותר, צריך בשביל לעשות את התשובה המדויקת, צריך להוציא את האנשים שלי למדוד את כל השטחים בעיר, ולהתחיל לעשות את כל החישובים, ואני לא חושב שאני צריך להשקיע עשרות שעות עבודה בשביל לענות לך על דבר.
במילים אחרות, אתה בעצם לא יודע כמה...
אנחנו יודעים.
אני יודע מה התקציב שאני נותן לגינון, וכמה מקום אני מקבל גבייה מהתושבים, זה אני יודע. זה שאני אדע, ברוך שטסלר, זה שאני אדע אם השקעתי 2.5 מיליון או 3.5 מיליון, זה לא משנה את העובדה שאנחנו חושבים שזה נכון ורוצים לעשות את זה.
מה גם שאומר, שורה תחתונה יש לכם... אברהם, 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 אני אומר, אתם הולכים סחור סחור, ומה קורה עם בניין, ואני אומר לך, יש בניינים ספציפית, שרק בשנה אחת טופלו ארבע פעמים סתימות ביוב קשות, שרק העלות של זה היא כמעט 80,000 שקל אם הם היו צריכים לקחת בעצמה, אז איך אתה מחשב את זה? ועלות הניקיון של אנשים שזורקים חיתולים מה...
אנחנו לא דיברנו על זה, ניסה.
לא, אבל... אז משה, אתם בעד, אתם בעד, אבל בסוף יש ניקיון, יש גינון ויש החזקה. ובשביל 47 שקלים שתושב משלם, מעין דמי ביטוח, רק הביטוח משכנתה שלך היא 200 שקל בחודש. למה אתה הולך לבנק מה, אבל אם אני אשתמש בזה או לא? זה, תסתכל על זה דמי ביטוח, שעכשיו אתה מקבל שירות, הייתה לך סתימה, יטפלו בך, היה לך הצפה, יטפלו. אני אומר לכם, תסתכלו מה קורה ברשויות אחרות, ודיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. יש בניינים משותפים שצפים, אני אגיד את זה במילה גסה, בחרה, חודשים, ואף אחד לא נוגע בזה כי זה של הדיירים. תראו לי בניין אחד בערד שיש לו מצב כזה. אין כזה, אין כזאת חיה. ולכן אני אומר שוב, יפה, אז אנחנו הולכים סחור סחור ומדברים אין ויכוח על כלום, אבל בסוף אנחנו כן מתווכחים. אז אני אומר, בבקשה, תנסחו את מה שאתם רוצים להעלות להצבעה, כי אני חושב שמצינו את העניין. בבקשה.
גנן פרטי או יותר זול מה...
לא יודע, תעשה סקר שוק, אתה שואל אותי.
גנן פרטי? נראה לך?
לא בבית פרטי.
לא יודע.
לא, זה לא
קורה. ברוך, אני מציע שתעשה עבודה ותביא את זה למועצה.
אז הבניין, אז שהבניין ייקח גנן פרטי ויעזוב את העירייה, נו,
בבקשה. חברים, מה עולה להצבעה בסעיף הזה? טוב, אנחנו בואו נעלה את הכל, כי אני רואה שאתם מתלבטים. כל הוצאות והכנסות של העירייה כתוצאה מהסדר הגינון בבתים פרטיים נולדו בסעיף תקציב נפרד, ובניין שהסתגרו על מנת לאפשר התחקות אחר הוצאות. תוקם ועדה מקצועית של גורמי העירייה לבחינת נושא הסדר הגינון באופן מקיף, תוך בחינת עלויות ההסדר, הצדקה להמשך הפעלתו ובחינת דרכים נוספות לשיפור פני העיר בעלויות נמוכות יותר. כמו כן תבחן הוועדה את תלונות תושבים ואת תקינות ההסכמים שנחתמו עם בניינים וכל נושא אחר בעניין הסדר הגינון שימצא לנכון לעסוק בו. הוועדה תכלול את מנכ"ל העירייה, מנהל מחלקת הגינון, מזכ"ל נאטו, גזברית העירייה, לא, סליחה, זה לא זה, או מי מטעמה בנציגת האגודה לתרבות הדיור בערד, נציג ציבור אשר מונה על ידי ראש העיר. הוועדה תפרסם קול קורא לציבור להביע את דעתו בנושא הסדר הגינון, ותאפשר תושבים שיהיו מעוניינים בכך להביע את דעתם בכתב ולהופיע בפניה ובפני מי מטעמה. הוועדה תגיש מסקנותיה למועצת העיר ולסנאט עד לתאריך 15 במאי. מסקנות הוועדה, בסדר חברים, בואו.
גם אתה מדבר מדברים שלדעתך, בואו גבי, זה לשבת פה ולא לעשות כלום, אל תגיד לי
שירגיל.
אז אני אקרא לך גבי, אתה רוצה תענה.
מסקנות הוועדה ידונו בישיבת מועצת העיר מן המניין של חודש יוני.
לא, לך תכתוב לך איזה פוסט גם בנושא הזה.
מי בעד? גבריאל, בעד? בעד או נגד? מה? לא, אתה חתום על זה.
על ההצעה שלך.
אתה לא מתואם עם חברי האופוזיציה.
לא, אתה פשוט לא מזכ"ל נאטו, מזכ"ל איזה.
חברים,
מי בעד ההצעה?
כמו שהיא כתובה, ברוך לבד, אברהם, משה, גבריאל, מה? אתה נמנע? אבל זו הצעה שאתה חתום עליה.
אבל אתה העלית הצעה אחרת.
לא, זו הצעה המקורית.
זו הצעה המקורית.
הצעה המקורית. כן? אז מי נגד? תודה רבה, חברים.
עכשיו אתה החילופית שכחת עליה.
בסדר. סעיף 1-4.
מה נו? מה נו? מה נו? אתה יכול לצחוק ממני לצחוק? אני גם יודע לצחוק עליך.
בסדר.
תצחק, אז תצחק.
יאללה, אתה צוחק, מבסוט. בוא נתקדם לסעיף 4.
הלאה. 1-4, כן, חברים, הלאה, בואו. נכון. סעיף 1-4, קדימה. חברים, הבמה שלכם.
תודה רבה.
אני רוצה את רשות הדיבור בבקשה.
זה בזבוז זמן, זה בזבוז זמן, סליחה. לא אחריכם, תמשיכו. כל ההצעות שלכם הן דופקות את התושבים, אתה לא מבין את זה?
יש לי עוד כמה דברים באיש, שלך לא מעניין את הכל.
מה אתה אומר? אתה יודע מה מעניין אותי?
לא,
גבריאל, אל תגיד זה אלא. אתה עומד מאחורי ההצעות האלה, אל תתחמק. נכון, אתה משתף פעולה עם סיעת חי.
אם זה חשוב לו.
כן, בוא, גבריאל, קח אחריות. לא, קח אחריות.
הוא לא צריך עזרה.
הוא לא צריך עזרה.
אתה צריך עזרה. הוא מסתדר לבד.
טוב, אני ביקשתי את זכות הדיבור. הם לא מדברים, אני רוצה לדבר. טוב, גבי, אני רוצה לדבר, תודה.
גבריאל, תודה.
גבריאל, בבקשה. אני קראתי את הסעיף שלכם בארבע, דברי ההסבר, המלומדים. המלומדים. אני שלחת את זה, אתה לא ביקשת לדבר, אני ביקשתי לדבר. תן לי לדבר, בבקשה. סתם לי. חבר מועצה כמוך. לפניך אני רוצה לדבר, כן. דברי הסבר, תודה רבה. דברי הסבר כוללים את המשפט הבא: כידוע בשלטון המקומי בכלל ובעיריית ערד בפרט קיימים בעיות קשות של שקיפות בתואר המידות. הייתי באמת רוצה לשמוע איזה בעיה של תואר מידות אתם מכירים בעיריית ערד בפרט
ושלא דיווחתם עליה.
כן,
ושלא הלכתם למשטרה. יש לכם איזה בעיה?
לא, תדבר. מה זה, תואר מידות?
לא נשמע. איזה בעיה של תואר מידות אתם מכירים? איזה בעיה?
גבי, גם על זה אתה מאחורי זה?
הוא מאחורי זה.
לא, בוא.
אתה חושב מאחורי זה, למה לא?
יש עניין של תואר מידות? דבר. גבריאל, הנכבד, האם אתה חתום על זה? מר אדנשבילי. ערב מצוין. אתה חתום על זה? יש בעיה של תואר מידות בערד, בעיריית ערד? סליחה. אז למה אתם לא קוראים את זה לפני שאתם מעלים את זה?
למה הוא הוריד את הסנט ואת המזכ"ל האום?
סנט? לא, הוא לא הוריד.
הוא הוריד. אורי, מה, הוא לא עומד מאחורי המילים שלו?
קודם כל, אתה לא עומד מאחורי המילים. בוא, ברוך, בלי האצבע. אתה רוצה עם בקבוק בלי האצבע.
אחרי שהורדתם את תואר המידות, בבקשה, אברהם, זכות הדיבור שלך.
אתה יודע, בשלטון המקומי בכלל, במילה אחת בפרט, קיים בקשות של שקיפות, של שקיפות. לתוך המטרה להגביר את השקיפות בעירייה, לתוך הפיכת עיריית ערד למודל של חיקוי, למודל החיקוי של עירייה, הפועלת משקיפות, כמו שאת רוצה את מודל חיקוי להרבה דברים. זה דבר מבורך. בתוך רצון להביא את להגברת אמון התושבים בעירייה, מוגשת הצעת החלטה לאמץ את החלקים הנוגעים לשקיפות מתוך הצעת החוק הממשלתית להגברת שלטון החוק ותואר המידות ברשויות המקומיות.
תמחוק את תואר המידות.
זה הצעת החוק.
החוק אומר את זה, אוקיי.
ומפה זה פשוט הוא עטף.
כן, הבנתי שתמעתי.
פה זה הטעות. הצעות חוק לתיקון פקודת העיריות מספר 107 תשע"ח-2018 שגובשה בעקבות המלצות הצוות המיוחד שהקים היועץ המשפטי לממשלה. הספקנו לימוד הסעיפים הנוגעים לשקיפות, שכן לימוד יתר הסעיפים הראשיים שונים חקיקתיים. אנו בטוחים שקבלת ההחלטה כאמור תשפר משמעותית את תנאות בעיריית ערד, וכידוע אור השמש הוא המחצה הטוב ביותר. עניין הציבור, בלי פירוט סעיפי.
טוב, מה ההצעה?
שנייה, רגע. כמו כן, לא כך שמשבט מועצת העיר מתאריך 2 לפברואר 2021, אמר עדין מלא מקום ראש העיר, מרדוד יוחנונה, מנה לשאיתה כי ההחלטה השמיעה במחלוקת לגבי סגירת חינה ההחלטות של העירייה נקבע ידיע הנהלת העיר, בעל פה, ואין לי כל מסמך המתאר זאת, ושאיתה שהוגשה בעקבות כך במטרה לברר האם זו התנהלות קבועה של הנהלת העיר לקבל החלטות בעל פה ולא תיעוד, נדחתה ולא ניתן לה מענה. דבר המלא חשש כבד כי הנהלת העיר מתאר במחשכים ומקבלת החלטות ללא תיעוד או נימוקים, דבר שאין צורך להעריך בכך שעומד בניגוד לכל כללי המנהל התקין מהווה פתח לשחיתות שלטונית. וכן, מוגשת הצעת החלטה שתחייב את הנהלת העיר לקבל החלטות אך ורק בכתב ובצורה מנומקת. לא די באמור לעיל, חברי מועצת העיר נתקלים לא פעם במקרים בהם אמירות קריטיות מושמטות מפרוטוקול ישיבות המועצה. כפועל יוצא, חברי המועצה רודפים אחר לשכת ראש העיר כדי לתקן את הפרוטוקול כך שישקף נאמנה את הנאמר בישיבה, במיוחד כאשר מדובר באמירות חשובות ונחרצות.
מה
אתה? מה אתם רוצים להעלות להצעה מאלף עד זיין את הכל?
הכל. אתה רוצה לקרוא,
שאני אקרא. כן. מועצת העיר קובעת קריית ערד תנהג על פי הצעת החוק הממשלתית להגברת שלטון החוק וטוהר המידות ברשויות המקומיות, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות מספר 147, התשע"ח 2018, בכל הסעיפים שאינם סותרים חוק קיים. מועצת העיר מאמצת כלל סעיפים הנוגעים להתנהלות בשקיפות, סעיפים 5, 8, 23, 15, מתוך הצעת החוק הממשלתית להגברת שלטון החוק ותואר המידות ברשויות המקומיות, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות מספר 147, התשע"ח 2018. כל ההוראות הנוגעות לניהול פרוטוקול ופרסומו על פי סעיף 50 לתוספת השנייה לפקודה ועל פי סעיף 248 לפקודה יחולו גם על ישיבות ועדות העירייה והפרוטוקולים שלהם בשינויים המחויבים. סדר היום של ישיבות המועצה עם המסמכים שישלחו לחברי המועצה וכן סדרי היום של הוועדות יפורסמו באתר 24 שעות קודם לכן ישיבה, אלא אם קבע ראש העיר כי נושא מסוים לא יפורסם עקב פגיעה בפרטיות או חשש לגרימת נזק. כל החלטות הנהלת העיר יתקבלו רק בכתב ובאופן מנומק. הנהלת העיר תנהל רישום של כל ההחלטות שיתקבלו על ידיה. אחת לרבעון תוגש למועצת העיר רשימת ההחלטות שנתקבלו על ידי הנהלת העיר. מועצת העיר תקיים בהם דיון. מי בעד?
לפני
אחרי,
יש
איזו
התייחסות של
הנת
העיר
לסעיף
הזה?
לא. מי בעד? מי נגד?
תודה רבה. זה ההתייחסות, אנחנו רוצים להמשיך לפעול שלא בשקיפות.
תמשיכו. תמשיכו לפעול שלא בשקיפות.
הכל שקוף.
כל מה שכתוב פה,
בוא נצביע את היום יום
השלישי.
זה אותו
עיקרון. אתם רוצים לסעיף להסתיים, מה לא ברור?
אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר 3-21 מתאריך 16-21 נשלח זה מגבר. מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת כספים 3-21 מתאריך 16-21. מי בעד? סעיף 2. שניים מוחזים. מי בעד? כולם? פה אחד, תודה רבה. אנחנו מסכימים סוף סוף על משהו, זה יפה. אישור המועצה לחוק עזר לרד.
לא,
אני חושב
שההסכמות מגיעים מהצד שלנו, לא משלך. לא, אף פעם לא קרה.
לא, אני לא חושב.
למה גם אנחנו הסכמנו עכשיו?
אישור
המועצה. על ועדת הכספים הסכמנו.
לא, זה לא לצד שלנו.
למה לא?
למה, אתה חבר
שלנו. ברוך שלצר, שפנית אחר כבוד, להשאיר את מתחם התפילה עד השביעי לאפריל, למרות טענות קשות של כל תושבי הבניינים באזור, ופנית בצורה מכובדת והסברת שזה נדרש בגלל תקנות הקורונה, איזה תשובה קיבלת?
חיובית.
יפה. אז אל תאמר שההסכמות הן חד צדדיות. לא, לא, ברוך, שאתם פונים בצורה עניינית, בדברים ענייניים שאנחנו זה, אז אנחנו פועלים בהתאם ואתה יודע את זה. כשהמטרה היא לקטרג, אז היחס הוא בהתאם, זה הכל. אני לוקח את זה כפי שאני מבין, שאתה פונה אליי אברהם, גם כשאתה פונה אליי, או שמשה קבס פונה אליי, לשבת עם מנדהו כי יש לו בעיה, לעולם לא סורב, כנל ברוך, כנל אתה, אבל כשמגיעים לישיבות המועצה, והתפקיד הוא, ואני מבין את זה, אני לא מתנגד, אבל בסופו של דבר, שתפקיד האופוזיציה להעלות הצעות טריוויאליות, אז היחס הוא בהתאם, כי ככה אני רואה את זה, ולכן אני אומר, להגיד שההסכמות הן חד צדדיות, זה לא נכון.
לפחות הדבר אחד יש הסכמה,
שזה
תפקיד של
אופוזיציה. בסדר, אני לא כועס עליכם, אני לא כועס, אבל אני אומר, בסוף את שני הצדדים מבינים מה התפקיד של כל אחד בבמה הזאת. אישור המועצה לחוק עזר לערד מניעת רעש, התשפ"א 2021, נספחים נשלחו זה מכבר. אישור היועץ המשפטי יחתום רק לאחר אישור מליאה. אישור למשרד הפנים, חוק העזר, אישור גזברית חתום. מועצת העיר מאשרת.
כמה שאלות בחוק. קודם כל, זכור לי שבעבר היה דיון על החוק הזה במועצה, וחיפשתי אותו גם באתר של העירייה, גם באתר של משרד הפנים.
לא הגענו.
היה דיון.
היה דיון.
אולי הוא לא הוכשר?
לא. היה דיון
לא בפורמה של לא
היה דיון לפני הרבה שנים על כמה חוקי עזר
על החוק הזה
בקדנציה
שלנו זה לא באותו נוסח כי זה תשפ"א א' בעבר היה נוסח עם אותו שנה שרצינו לאשר את זה החוקים האלה אושרו לידי מועצה נשלחו למשרד הפנים משרד הפנים איבד אותם ובעצם אחרי שרדפנו אחריהם שלוש שנים הם הודיעו שהם איבדו את זה ואנחנו נאלצנו לעשות הכל מחדש
זה היה קיים.
היה קיים.
לא אושר.
לא אושר במועצה, אבל משרד הפנים לא אישר אותו כי הוא איבד אותו.
היה דיון.
היה דיון עליו.
כן, היה דיון.
כן.
עכשיו, בסעיף 4, לא יפעיל אדם ולא יעשה להפעיל מכונה בין השעות 7-7 ובין השעות 5 בערבי ימי מנוחה ל-7 למחרת יום המנוחה. בהגדרות כתוב שימי מנוחה תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה וסיומם עם צאת הכוכבים למחרת. מה גובר על מה? יש פה לכאורה איזושהי סתירה.
למה?
שעון חורף 5 או לפעמים שבת נכנסת ב-4 ושיא החורף 4:10, 4:15 ובשיא הקיץ שבת נכנסת גם 7:30.
אני אומר
עכשיו פה אתה מדבר על חצי שעה לפני שקיעת החמה, פה אתה מדבר על 5. עכשיו 5 גם זה לא עונה מה קורה בחורף ששבת נכנסת ב-4:15.
אני אומר ככל, בסוף החוק הוא לא, זה לא שעון שוויצרי, בסוף אתה, לא, מה זה כתוב? המוקדם
מבין
השניים. אני אומר בסוף הנקודה, מכיוון שמשחק השעונים, אתה לא תוכל לדייק את זה לעניין הזה, ככל שיהיה הפרעה כזאת ותהיה תלונה כזאת, יגיע פקח לשטח, או שיפסיק את ההפרעה, או שייתן דוח להפרעה. סוף אנחנו מדברים על אכיפה, שיבוא...
שאלה אם זה לא מיותר פה השעון, ברגע שנתת בהגדרות, כבר מה פרוש ימי מנוחה?
זה לא איזה... חיים, יש איזה מניעה פה, אני לא רואה...
אני לא נכנס לעניין השעות, ואני לא בקיא באיזה שעה נכנס שבת ביום חורף. השעות נקבעו בהתאם למתכונת שנקבעת בחוקי עזר. לגבי התאמה למועדי קיץ או חורף, יש הגדרה ימי מנוחה, שעה לפני שקיעת החמה של ערב יום מנוחה, עד צאת הכוכבים של יום מנוחה. פה אתה כותב מ-5 עד 7. אז תחליט, אתה הולך לפי נצמד להגדרה של ימי מנוחה.
באיזה סעיף אתה?
אני מדבר על סעיף 4 מול סעיף 1 בהגדרות של ימי מנוחה.
תראה, אתה מדבר פה על להפעיל מכונה בתקנות מניעת מפגעים, ופה זה בהגדרות
ימי מנוחה, זה כל מה
שקורה
בחוק ימי מנוחה, לא?
אבל זה לא קשור לאותו, זה לא אותו דבר. ימי מנוחה זה ימי מנוחה, והפעלת מכונות זה כתוב משהו אחר. לא, כי אתה בסעיף 4 כתוב לך בפירוש, זה משהו שנותן את האפשרות לדיירים שלא יבוא מישהו ויחליט שבשעה 8 בערב שהוא גומר לעבוד הוא יתחיל לשפץ את הבית שלו.
זה ספציפית להפעלת מכונות.
או בסופי שבוע, שבוע, כשכל השכנים רוצים לנוח, הוא ישפץ את הבית שלו. ולכן זה נותן מענה לפעולה מסוימת.
אם הייתי חוסר,
אם היית חוסר,
זה
לא נכלל
בהגדרה של ימי מנוחה בהגדרות פה?
לא, ימי מנוחה זה משהו אחר, ומכונות ימי מנוחה זה אם מישהו יחליט שהוא מפעיל למשל מוזיקה או דברים שמפריעים בשעות לא סבירות, יש לזה את הדברים
פה ספציפית זה מדבר על הפעלת מכונה.
מה זה?
על הפעלת מכונה, ויש הסבר מה זה מכונה.
שים להם גם בהגדרות יש מה זה מכונה.
כן,
זה מתייחס למה שקשור מכונה הגדרות.
זה גם מרדים ילדים.
מה
זה?
לא, השם. כי אם אתה חובט בשטיח, אתה השם אוטומטית.
שיש את המוזיקה.
יתוקן. יתוקן.
ועוד משהו אחד. לגבי הסעיף האחרון, אז יש פה רשימה של, איך אם אני מבין נכון, 1 עד 6 זה מה שכתוב בחוק.
כן.
מה שאתה מוסיף פה זה את 7.
נכון.
השאלה ככה, אני חושב אם אפשר גם להצמיד, כמו שערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה חצות, להצמיד גם מוצאי פורים ולג בעומר עד חצות. בהתאמה.
זה מותר עד שעה 11, למה אתה צריך בשביל שעה 1 לעשות חוק עזר?
מה זה?
כן,
למה ערב יום מנוחה עד חצות? זה גם מותר עד 11.
אני לא הבנתי מה אתה מדבר.
ערב יום מלוכה, כן?
נו.
אתה כותב שמותר עד חצות?
כן.
למה אתה כותב עד חצות? עוד בשביל שעה אחת אתה עושה חוק עזר?
כי שם אתה, אני מזכיר לך שכשיום מנוחה יוצא, אז הוא יוצא מאוחר, ולכן ניתן לתת להם עוד משהו לעשות.
הוא גם יודע איפה אנשים חוגגים עד מאוחר יותר, מוצאי פורים, ממשיכים את החגיגות.
מאותו... בגלל שושן פורים של ירושלים, אז עושים כאלה שצורפים את זה עוד, לא יודע.
טוב, ויש לך את ליל פורים, מה אתה רוצה לחגוג עוד יום אחרי? מה? בסדר, אז זה כרגע, זה ההצעה, אין לזה סוף.
גם אירועים ציבוריים אתה מוסיף פה.
נכון, כי חמישה, לא, אני אומר...
מ-11 עד 1 מוסף את השעתיים.
נכון, חמישה אירועים בשנה.
אני חושב, אפשר להוסיף גם באותו דבר, מוצאי קוראים. ולג בעומר. עד חצות.
אבל לילג בעומר מה מגביל אותך? לילג בעומר, אבל מוצאי לילג בעומר אין חגיגות. אין חגיגות.
מוצאי פורים יש, כן.
בסדר, נו. מוצאי פורים? לא, בשושן פורים, זה לא מוצאי פורים, זה יום אחר לגמרי.
שושן פורים זה מוצאי פורים. פה,
מוצאי פורים זה מוצאי פורים שלנו. מה ההגדרה של ליל פורים? בוא
נשאר את זה
שאלה.
זה כולל
את
שושם,
גם שושם?
לא, זה ליל פורים.
ליל פורים של
פה. בירושלים אנחנו נעשה זה. אנחנו לא בירושלים, אנחנו בערב. לא חוגגים פה. זה לא... הלאה. זה לא בירושלים. בירושלים החגיגות הן יומיים.
בוא נוסיף גם מוצאי פורים. כמו שאתה מוסיף מוצאי יום מנוחה.
בואו חברים, לא,
מה הקריטיונים של חמישה אירועים ציבוריים?
שיקול ראש העיר. שיקול ראש העיר
בלעדי?
כן.
מה זה?
כן,
ללא שום קריטיון או משהו?
לבקשת ראש העיר. לבקשת ראש העיר.
גם כן אפשר לתת סמכות למישהו אחר כמו שקוראים בהגדרות?
מה זאת אומרת?
בהגדרות כתוב ראש העירייה, לרבות מי שראש העירייה יביאו לו בכתב סמכויות.
נכון, כמו שאני מסמיך מכוח הצלת סמכות לוועדות, הצלת סמכות, בעצם כל הסמכויות נתונות בידי בלבד. ועל פי זה הן מוצלות לאנשים.
בגלל שעה אחת של ערב מוצאי פורים, אפשר להעביר את הכל ביד אחת.
אני לא רואה נכון, אני חושב שליל פורים זה יפה, זה מכובד, אנחנו לא מוסיפים, אנחנו לא בירושלים, לא חוגגים את שושן פורים, לא חושב שמישהו נפגע פה, זה לא... אז ספציפית כשזה יקרה, בסופו של דבר אתם חברי מועצה, פונים לראש העיר, מכוח סמכותי
לפני חודש, ואם אז היה אפשר לדון על זה בצורה נורמלית וכשאנחנו מאשרים את זה לפני חודש, אז היה זה. הייתם קודם כל מפילים. עכשיו, כשנוח לכם, כשאין לכם ברירה, אז אנחנו מבקשים. התשובה הייתה, נתננו. בואו נלך להצבעה. אתה הפעלת את החוק הזה לפני חודש בדיוק.
אני לא הפעלתי אותו.
לא
הפעלנו
את החוק.
ברוך שלסר. יהיה לך אפשרות להגיש בקשה ככל שהחגיגות יידחו בשבוע, בשנה, ביום, בשנה מעוברת או בכל תאריך, תוכל להגיש בקשה לראש העיר מתוקף סמכותו, יש חמישה ימים, ויוכל לזה. ואני בטוח שראש העיר, כן, במראש, כמו שפניתם על צלחת פסח, כמו שפניתם ונהניתם בחיוב, אני אומר שוב, שהפניות הן פניות ענייניות. ברוך, אז בסדר, ככל, אני לא זוכר חגיגות במוצאי פורים בערד, אבל בסדר, אם אתה אומר, אני לא אתבקש
לך.
בסדר, אף אחד לא מונע, אף אחד לא מונע, אם תעשה רעש לא סביר בבית שלך, אז לא יעזור שום חוק. בסדר? מדברים על חגיגות במתחם הציבורי. הלאה, מי בעד? נגד? ארבעה. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר 421 מתאריך 18/6/21 מצורף הפרוטוקול. מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 421 מתאריך 18/6/21. מי בעד? משה?
בעד.
פה אחד, תודה. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מספר 121 מתאריך 15/6/21 מצורף הפרוטוקול. מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים.
אם אני מבין נכון,
זה טעות כרי, בקשה לחניית
נכס, חניית נכה.
נכה.
נכה, כן. יתוקן.
אין איזשהו משהו...
לא. מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים, מספר 121, מתאריך 15/6/21, מי בעד? פה אחד, תודה. דורון, רצית את זכות הדיבור?
כן, אני מבקש גם זכות דיבור. אה, מצוין. השבוע פרסם, גבי, אני פונה לגבריאל, סליחה. השבוע פרסם את הפוסט שהתחיל במילה אסון. במקרה של מקרה מצער מאוד,
של הטרדה שנעשה לילדה בת 8. אתה
פרסם...
אה?
הטרדה.
אני אגיד לך למה אומר הטרדה ולא מינית. אתה פרסמת את זה בשעה שהילדה טרם נחקרה. כלומר, הייתי קורא לזה בצורה אולי טיפה גסה, שרקדת על אדם לצרכיך הפוליטיים. אני חושב
רגע,
אני רק אפול מגיע לך, רק.
זה לא שייך, כולנו פה במעמד שווה.
אבל אתה חייב להיות מנומס.
זה לא שייך.
אתה שיתפת, אבל מה כתבת בהרשות? אסון. אסון כוכביות לפני כוכביות. אתה לא זוכר, אני זוכר. כוכביות לפני, כוכביות אחרי, אסון. עשית את זה, ממש רקדת על אדם, המקרה חמור ככל שיהיה, לא מצדיק שאתה תכתוב אסון, רק לצרכיך הפוליטיים, וזהו לפני שאותה ילדה נחקרה על ידי חוקר ילדים. נכון לעכשיו, גם בכלל כנראה שאין תלונה. אז אתה מבקש לך בכל רם לחזור בך מהמילה אסון.
אבל זה קשור פה למועצת העיר.
לא, אני רוצה,
זה קשור לכל
הדברים.
אתם מעטים אותנו כבר שעה שעה
של עולם. משה,
אני אומר לך בעיה,
תענה.
אף אחד לא שלח אותי.
אתה מכיר מספיק לדון כדי לדעת שאף אחד לא שלח אותו.
יש לי מחשבות לבד. קודם כל, הנושא הזה הוא בהחלט אסון, כי כל נושא המוגנות פה הוא מוגנות בעיר, הוא לוקה בחסר. מועצת העיר אכן אישרה מיזם רשות הפארקים, אבל אני חושב שצריך לתעדף, והנושא הזה עלה לא פעם, לתעדף את הצבת המצלמות וחיבורם למוקד רואה לפני כל כיכר שלא תהיה. הכיכר פחות מעניינת מכל פארק וגן שעשועים שבו נמצאים ילדים קטנים.
יודעים בדיוק מי זה.
ביום, שעורים בסביבה.
פנית,
אני עונה. אני עונה,
פנית, אני עונה. לא בסדר. אמרת בכבוד. שמעתי אותך. אז בהחלט הנושא הזה הוא אסון. ואני כן החלטתי לשתף את הכתבה שפורסמה בוויינט. ולא רק. גם בעיתון הצבי וכל מיני מדיות כאלה ואחרות. והנושא בהחלט העלה את המודעות בציבור שלנו פה.
זה לא היה נראה מהתגובות שקיבלת שם, זה לא היה נראה העלית
המודעות. הוא חלק מהחברים שלך גם.
קודם כל, כל מי שהגיב לכאן ולכאן, אני שמח שהוא הגיב, ולא משנה אם הוא היה בעד או נגד. כל עוד הנושא עלה לסדר היום ומדברים עליו, כבר עשינו...
בזכות האסון שלך.
אל תכל, זה לא אסון שלי, אל תייחס לי עבירות.
לא, לא, חלילה, לא אתה עבריין, האסון. האסון, שהגדרת אותו כאסון.
אני לא קורא לך בשביל.
לא, אני לא ייחסתי אליך. לא ייחסתי לך שום עבירה. לא ייחסתי לך שום עבירה. כל מה שאתה הגדרת את זה, כדי לתת לזה לבעבע,
אסון.
עוד לפני שידעת את העובדות. לא, לא ידעת את העובדות.
אבל אתה לא יודע עובדות, איזה אסון.
אתה לא יודע את העובדות. אתה יודע שזה... אני לא יודע את העובדות.
איזה אסון אם זה אין לך עובדה בכלל?
אם אין לך
עובדה, אתה יודע שזה קרה בכלל?
האם
האיש בתחום המוניציפלי,
מה זה פשוט?
האם האיש במעצר?
אתה יודע מה קרה?
אני לא במשפט.
אז אתה עצור.
הפוסט
שלך היה לא שיפוטי.
לא, הוא לא.
ועוד איך הוא נתן?
אמרתי שהמקרה, כפי שפורסם, מוסון.
אבל העובדות במקרה נכונות?
אני מתבסס.
על מה? על העיתון?
אתה ממש לא כתבת המקרה כפי שפורסם.
לא.
אתה כתבת אסון.
כתבתי את
הפוסט, במיוחד אם פה תסתכל,
תסתכל.
לא, כתבת אסון.
בהחלט אסון.
כן? אתה כתבת אסון.
על בסיס מה אתה אומר את זה?
המילה יש לך משמעות.
על בסיס מה? על בסיס מה? על בסיס מה שכתבו בוויינט?
על בסיס הנתונים ועל בסיס המידע שהתפרסם.
של מי?
לא היו נתונים.
על בסיס המידע שהתפרסם, אני חושב.
אבל לא היו נתונים.
אז אתה
יודע מה?
רגע, אז אתה...
היום יש עוד סיפור. היום יש עוד סיפור.
לגישתי המקרה הזה הוא בהחלט אסון, זו עמדתי.
בלי לדעת העובדות.
זו זכותי להביע את דעתי, זה בסדר.
נכון.
אנחנו לא פה בנטורה, פה בסדר.
כל מה שאני אבקש ממך.
אני, לדעתי, על סמך המידע שהתפרסם, לדעתי זה אסון.
אז אתה תגיד, מודע. מה שאני דבר זה... אחד מבקש, אתה לומד להיות עורך דין, ואני מקווה שתהיה עורך דין טוב, למילה, למילה הכתובה, יש חשיבות גדולה, זה בטח אתה יודע כבר עד עכשיו, תעשה את זה על בסיס עובדות, לא על בסיס שמועות.
על בסיס המידע שפורסם, לטעמי, המקרה הוא בהחלט אסון, וצריך להוקיע את התופעות האלה. אגב, היום כבר פורסם עוד
מה העובדה?
לא פרסמת אותו גם? זה גם אסון, למה לא פרסמת אותו גם?
היום... עוד נגיע לזה,
אתה יודע. נכון.
אבל אני חושב שהנושא הזה עלה כבר על ידי...
אז בוא נגיד לך שלא כדאי לך, כי אין לך את עובדות.
אני מודה לך על ההמלצה, אבל הכל בסדר.
אבל אתה פוגע בעיר שלמה עם הפוסט שלך.
אתה גם האופוזיציה לא מפגוע בעיר. וזה מה שעשית.
אבל זה לא ככה, דורון, אתה רואה שזה לא ככה.
מנסה שוב להכפיש. ואם תחזור על הטענה שהיא לא נכונה, כמה פעמים לא תהפוך אותה לאמת,
זה בסדר. לא, זה מה שהוא חושב.
זו דעתו בסדר.
זה דעתו.
אני מסכים ולא להסכים. מצוין. אין בעיה, שמעתי אותך, קיבלת תשובה, קיבלת תשובה. עכשיו אני רוצה גם להתייחס לנושא מסוים.
רגע, ניצה, רק בדקתי את הנושא שעלה לגבי חוק מניעת רעש. זה עלה בשנת 2015, וזה עלה במסגרת סעיף,
בקדנציה שלנו, 15 כמה?
סעיף 2, זה היה קצת לפני נראה לי הקדנציה, עלה במסגרת סעיף 2 ולא נכלל בו מוצאי פורים. היה ליל פורים, התוספת הייתה בשנת 2015 חגיגות פסטיבל הרעש.
טוב,
גבריאל, לא, לא, שנייה, אני רק מקריאה את הפוסט שלך.
הייתי סובלני.
לא, שתזכור. אין בעיה, תודה.
אז אם כבר דורון העלה, חבר המועצה דורון אורגיל העלה את הנושא הזה, אז ניסן באמת כהצעה כבר פתוחה, אם כבר הנושא עלה, באמת לתעדף את הפארקים והגנים, את כולם, לפני הכיכרות, לפני הכל, זה בנושא הזה.
למה? מקרה כזה לא יכול לקרוא בכיכר?
שמצולמת?
מצולמת.
מה? אתה סתם... זה קשקוש מה שאתה אומר עכשיו. הכי טוב שבחר בבוקר נקום לכמה? 150 מצלמות? גבריאל, הכי טוב... גבריאל, הכי טוב שבחר בבוקר...
אתה כן כזה, זה הבעיה, זה לא יהיה.
טוב, אני רוצה רק להתייחס.
לא, אני גם לא חושב שאתה צודק אם זה דווקא בפרחונים.
אתה יכול לחשוב?
הלאה, דורון, כן.
מקרים כאלה גורים דחת את
מישהו את הצלבה. דורון, בואו, הלאה, כן, קדם.
רק רוצה להתייחס לעניין, לטענה פה שעולה לא פעם. בבקשות, בכינוס ישיבות שלא מן המניין, וגם שהתושבים יבינו בדיוק איך המנגנון פועל, הבקשה יכולה להיות מוגשת, כן, מבחינה פרוצדורלית, רק בתמיכה של כמות מינימלית של חברי המועצה, סעיף 9א לתוספת השנייה שבפקודת העיריות.
אתה רוצה שאני אסתכל עליך כדי להקשיב?
לא, אני רק אומר לך מה הסעיף
אוקיי. אז בתמיכה, זה אומר שאתה תומך בחברי העשייה החרדית.
לכם, מכיוון.
לא, אני אומר רק שלא יתבייש בזה.
אני לא מתבייש. גבריאל
רבנה. למה אתה מתבייש? אם אתה לא מתבייש.
יש פעולה עם סיעת
חי. אתה מתנצל. שיש על צריך 5 חברי מועצה.
אני ממשיך, אתה כותב.
והם חסר להם, אז אני נותן להם את האצבע.
כן, כן. תשובה של חברי המועצה.
אני אגיד לו שאתה הצבעת עם סיעת חי.
למלא המקום שלך, היה שותף עם סיעת חי בקואליציה הקודמת.
נכון.
נכון.
ולכן הקואליציה הזאת התפרקה.
ובגלל זה התפרקה. בגלל זה כל ישיבת הנהלה היה פיצוצים. אתה זוכר, שכחת גם את זה.
אז בואו לא נסתם.
נכון?
רק מבחינה...
לא, לא הלכתי בעצמך. אני אף פעם לא הולך בעצמי.
הלאה, גבריאל.
אני לא הולך אף פעם בעצמי.
תמשיך, גבריאל.
אני יושב להגיד את כל מה שאני חושב.
אני מבקש שתעשה סבב.
כן, הלאה, גבריאל, קדימה, תמשיך.
טוב, לעיקרי הדברים, אז סעיף 9א לתוספת השנייה של פקודת העיריות בעצם קובעת רף מינימלי של חברי המועצה, כן, שצריכים לחתום על הבקשה בכדי שהיא תעלה בכלל. זה עניין פרוצדורלי. אני, כמי שמאמין בחופש הביטוי, נותן את הבמה ובעצם לא מונע מחברי מועצה אחרים להגיש
מי אלה חברי המועצה האחרים?
זאת אומרת שגם
אם היה פה משה אדרי,
למה משה אדרי לא חותם על הבקשות?
קודם שהתחיל להגיע
לפה. גבריאל רבנשבילי, הציבור לא שוכח.
גבריאל, אני מצביע.
הציבור לא שוכח.
לא, רק כן.
אתה מדבר, אני לא רוצה להפריע לך.
אבל אם זה הזכות הדמוקרטית ואתה נותן להם את האקסר של העלות השקעים, למה אתה גם מצביע בעד השקעים האלה?
זאת אומרת שאתה
מתבייש, אתה כנראה לא שומע. לא, אני שומע באמת, אתה מתנמק
לי
קצת, אתה לא שומע.
אני שומע מצוין.
אבל
אתה גם מצביע בעד.
אבל אתה מצביע בעד.
אתה גם מצביע בעד.
אבל אתה גם מצביע
בעד. לא,
אני לא מתפייר. אין לי בעיה, אבל זה
הוא מתפייר.
אין לי בעיה, אבל זה יעבוד מאחורי המילה.
הוא מתפייר. למה הוא חותם לך? מה אתה רוצה?
אני
רוצה
את הפילה.
דורון, הלאה, גבי תסיים, אברהם, קדימה, תסיים.
למה
האווירה
פה מתלהבת?
לא,
מה שאני בעצם רוצה להגיד, שזכותם של כל חברי המועצה להביע את עמדתם ולהגיד בקשות. אם אני לא אחתום להם, ומכיוון שיש חברי מועצה שלא נוהגים לפקוד את מליאת מועצת העיר, בסדר? אז אני לפחות רוצה לתת את האפשרות.
זה איש טוב,
כל הכבוד.
נשמה לא.
למה למנוע מהם את זכות הדיבור?
רגע, אם הם היו חמישה.
זה לא
מחייב
אותנו להצביע בעד?
לא,
אני מצביע.
ראית
ששם הוא נמנע,
מה קרה? וואו!
הלאה, משה, כן, משה בקצרה, גבריאל,
הלאה. אז זה הוסבר פה בעצם הנושא הזה, גם לחברי המועצה שלא ידעו, וגם לתושבים שהבינו איך המנגנון פועל.
הם הבינו מצוין. נראה לי שעכשיו הם הבינו מצוין.
עכשיו הם הבינו עוד יותר
תשיבים.
מה שלא הבינו אתמול הם הבינו היום.
אפילו גם הם מתבייש לדעתי.
משה, דורון,
אתה בעד שקיפות.
די.
אתה בעד שקיפות ותואר המידות. ואם הם היו שישה, אתה לא היית חותם להם. כי זה מה שאמרת. גבריאל, תקליט, בוא, גבריאל, תקליט את עצמך, תקשיב לעצמך בבית, תתווכח עם עצמך ותחליט אם אתה צודק.
בקצרה, קדימה. קדימה, בקצרה. משה, אני מזכיר לכולם, נגמרה החגיגה. מי שרצה לדבר, היה צריך להגיד את זה מתחילת הישיבה. פה אני מסיים את הישיבה, תודה רבה, אני נועל את הישיבה. אתה חושב שנתתי גם לך, גבריאל, לדבר שלא ביקשת בתחילת הישיבה, גם אתה דיבר, כולם דיברו.
אני מכבד את עצמי, בקודש, לברך את חבריי על עצם היותם, אנחנו מפלגה הגדולה בעיר, המפלגה הגדולה ביותר בעיר ערד, מפלגת ג'
מצוין. אבל אתה הצבעת ג' משה?
לא, אני הצבעתי
ד' כן. טוב, לאן אתה הולך? יש עוד ישיבה.
יש עוד ישיבה, גבריאל, לא קראת את ה... גבריאל, יש עוד ישיבה. לא קראת?
הלאה, אני פותח... אתה יכול ללכת. ישיבה, אני פותח את הישיבה שלו מן המניין לבקשת חמישה חברי מועצה. רחל, בבקשה, הבמה שלכם. כי לא. כי אפשר לכנס אותה, כי אפשר לכנס אותה היום. נכון, לא, אבל הבקשה הייתה לפני שלושה שבועות.
אנחנו החלטנו לעשות את זה בנפרד.
אני חושב שזה נושא מספיק חשוב כדי...
לא צריך להזיז אותו, זה בסדר.
הלאה.
חלק מהסמכויות שלנו.
למה בבקשה שלנו כתבת חברי האופוזיציה בשבו ופה לא כתבת חברי הקואליציה רק חברי המועצה?
לא שמתי לב.
אמרתי לך
ברוך, אני לא כותב את הסדר יום, רק לידיעתך. יש לי כמה דברים אחרים לעשות.
חברים יקרים, אני מבקש, רחל, רבע שעה עומדת לרשותך.
רגע, אבל חברים, לשבת.
הלאה, קדימה. יהושע, קדימה, בואו.
הלאה.
אני חושב שלאור הישיבה האחרונה, זה ראו שמנהל מחלקת החינוך תעלה ותרביץ בכם קצת
הוראה. אני אגב מענו על ההתנהגות.
התנהגות שערורייתית.
ככה לא. תשעות, איך היה?
כן. כיתה טיפולית.
חוויה מרגשת.
זה המכונן.
מכונן.
הלאה.
יש לכם
חברים, מספיק. קדימה. הישיבה נפתחה. רחל, בבקשה, במה שלך. אדוני המנכ״ל, שבו בבקשה.
אנחנו ככה נעשה את זום קצר.
גבריאל, בבקשה, אתה מפריע.
המנהלת קוראת לך לסדר. אנחנו עושים זום על החינוך.
זום אין.
כן. אז אני אקצר ואני אומר שהקורונה בעצם היא היוותה, המשבר של הקורונה פה היווה גם מקור לאתגר לא פשוט למערכת החינוך, אבל גם בעצם פתחה זה פתח להזדמנויות חדשות. אנחנו נקווה שאנחנו נלמד לפעול גם בבתי הספר, גם מחוץ למערכת, מחוץ לבתי הספר, גם בתוך בתי הספר, להשתמש גם ללמידה מרחוק לעניינים טובים ואחרים ולא נזנח את מה שפתחה. ובכל זאת, עם תחילת המשבר וסגירת מערכת החינוך ב-16 למרץ 20, המערכת עברה ללמידה מרחוק. ובעצם הרגשנו שההתנהלות מהרגולציה, מהמדינה מאוד מעומעמת, לא סדירה, הרבה הנחיות שבלבלו את המערכת, והיה לא פשוט להתמודד איתה. היו הנחיות שסתרו את עצמן, השכן לערב, היו החלטות על מתווה מסוים, לדוגמה של סדר יום קבוע, שהשר פרס פרסם, ומיד אחרי שקמה כל צעקה של הורים ומורים שהיא לא מותאמת לתלמידים או לא לכל הגילאים, אז ההנחיה השתנתה. ובאמת מה שקרה בפועל, שגם מנהלים, גם הורים וגם גננות פעלו על פי דעתם האישית, ולא היה מתווה מאוד ברור וסדור. וככה, אם אנחנו נרצה לפרוט את האתגרים שעמדו בפני המערכת, שהייתה אמורה להתמודד עם מצבי חירום ולדעת איך לפעול, אבל לא כל כך עבד, אז היו, בוא נאמר שלמידה מרחוק אתגרה מאוד תלמידים עם בעיות אישיות שלהם, כאלה שמסוגלים פחות להתמודד מלמידה מרחוק. הדרך הזו לא הייתה מותאמת להם, לא הייתה דרך להתאים להם דרך אחרת, דבר שגרם לפערי למידה. היו כאלה שגילו חוסר מוטיבציה ללמידה מרחוק, לא היה את המגע של המורה, מוטיבציה ככה בכתף, לעודד, לעשות, וגם הם גילו איזשהו ניתוק וחוסר יכולת להתמודד עם הלמידה מרחוק. הפערים הדיגיטליים, היו תלמידים בלי מחשב בבית, או בלי אינטרנט בבית, או כאלה שיש להם, אבל אין מספיק מחשבים שיתנו מענה לכל האחים והאחיות בבית. ושוב, קושי להתמודד עם הלמידה מרחוק. בהרבה משפחות, במיוחד בגיל הצעיר, ההוראה נפלה על ההורים. עכשיו, ההורים שיכולים יותר להתמודד, בקיאים בחומר, פחות בקיאים בחומר, יוצאים לעבודה או לא יוצאים לעבודה, שהנושא חשוב להם יותר או פחות. שוב, אנחנו מקצרים את הפערים ועושים כיתוב חברתי בין אוכלוסיות מוחלשות וחזקות יותר. אני חייבת לומר שמפעל ההזנה נפגע, במיוחד בזמן הסגרים, משפחות עם קשיים. ברגע שהיה סגר, לא קיבלו את הארוחה החמה בבית, והיה קשה. מצאנו שיש עלייה של 25% בפניות לקב"סיות ממוסדות החינוך על תלמידים עם חשש לנשירה, כי הם מנותקים, כי הם לא באמת נכנסים לשיעורים מרחוק.
עד פסח אני יודעת שהיו תלמידים שלא הגיעו למודות חינוך, למרות שיכולו להגיע כי ההורים חוששים לשלוח אותם מהחשש להידבקות. ואחד הדברים המאוד מהותיים, הקושי החברתי. אם יש תלמידים שהם לא בעין העניין החברתי ולא הורים חברים מעבר לשעות הלימודים בהפסקות, אז כשיש ניתוק כזה ואין לימודים סדירים, לא הורים חברים, לא מזמינים אותם, לא מתקשרים, לא בוואטסאפ ולא משהו אחר, ואנחנו באמת ראינו שיש העצמה בנושא הזה. לקראת תחילת שנות הלימודים תשפ"א, המדינה די התעשתה והבינה שצריכה לעשות דברים אחרים ולתת תקציבים כדי לאפשר למערכת כן להתנהל נכון. תקצבו עוזרי הוראה למערכת החינוך לכל כיתות תקנית, כיתות ג' ד' הוקצו 12 מעל 21 תלמידים. כתוב, ניתנו 12.5 שעות שבועיות כספיות ו-12.5 שעות בתקן של בית הספר, כך שכיתה קיבלה 25 שעות, שזה בעצם כמעט משרה מלאה. סך הכל בעיר פועלים 10 עוזרי חינוך לכל בתי הספר, אם אנחנו עושים מאזן שנתי, נוספו 14,000 שעות הוראה לכיתות הלימוד. תוקצב רכז לכל בית ספר ב-7.5 שעות למוסד. הכשרה של כל עובדי ההוראה ב-15 שעות לעוזרי הוראה האלה. ואני חושבת שאחד הדברים החשובים, ניתן מימון של 100 שקלים ליום לימודים לכל כיתה תקנית. זאת אומרת שאנחנו מדברים על כיתות ג' ד' במערכת, נוספו 280,000 שעות. סליחה, כן, לכל בתי הספר, סליחה.
זה
עדיין מהמדינה,
זה רק
ביסודי. וזה רק הכיתות
ג'-ד'. מוכשר גם קיבלו את זה?
כמובן, כולם קיבלו. חדרי המורים חויבו להשתלמות של 30 שעות בלמידה דיגיטלית, כי הבינו שבעצם היו מחויבים ללמד בדרך אחרת, שלא כולם מכירים, כמובן גם המורים היותר מבוגרים, לא בקיאים בכל הדיגיטליה, והם לא צריכים הכשרה, ולכן הם חויבו. בנוסף לזה פורסם קול קורא לרכישת אמצעי קצה להשאלה, זאת אומרת, כדי שבתי הספר יוכלו להשאיר אותם תלמידים שאין להם מספיק מחשבים בבית. בעצם בערד חולקו 220 מחשבים להשאלה מטעם אותו קול קורא, ועוד 59 טאבלטים שניתנו לבתי הספר. גם המגזר החרדי קיבל מענה, ובמקום, יש אפשרות למידה מרחוק על ידי באמת אינטרנט למי שיש לו, בתי ספר שמחוברים או בתים שמחוברים, למי שאין ניתנה אפשרות לשימוש בדואר אלקטרוני או באפליקציות של גוגל, והאפשרות השלישית הייתה לקבל טלפונים להשאלה ללמידה מרחוק.
כמה טלפונים זה קורה?
אני לא רק אמר לך כמה ב-10 חצי. זה עדיין מבחינת מה שקרה פה בעיר, מענים מקומיים פה בעיר המשיכו ללמוד תלמידי החינוך המיוחד לאורך כל התקופה, גם תלמידים דיפרנציאליים, זאת אומרת אותם תלמידים שקיבלו מענה של סייעת צמודה הגיעו למוסדות חינוך וקיבלו מענה. תלמידים בסיכון של אגף שחף, מכיתות אתגר, מב"ר ומודלות חינוך רווחה פעלו לאורך כל התקופה, ברוב התקופה, ממש כמעט כולה, המשיכו תלמידי הגנים לפעול 5 ימים בשבוע, השתדלנו ממש כמה שיותר ימים להפעיל את המסגרות, ומסגרת ניצנים פעלה ממש לכל דורש, גם אם היינו צריכים לפתוח מסגרות מאוד מצומצמות של מספר תלמידים. הרשות בעצם מצאה מקורות חלוקה של מצאי קצה נוספים, חילקנו 40 טאבלטים בחסות עמותת יחדה ועוד 80 טאבלטים בחסות עמותת רוח טובה. הרשות גם הגדילה את התקציב של מחשב לכל ילד מ-40 מחשבים בכל שנה ל-60. נכון, לעכשיו חולקו 51. הפער הזה נובע מההשתתפות של ההורים שעדיין לא שילמו את הפער שלהם. הייתה סיימה למידה בזום גם בקבוצות וגם בפרטני כדי לצמצם את הפערים האלה. מורים צילמו את עצמם מלמדים שיעורים ושיתפו את זה כדי ללמד קצת אחרת, חוץ מהמשימות הפרטניות והעצמאיות שהילדים יהיו צריכים להתקדם באופן אישי. נערכו שיחות טלפון לשמור על קשר אישי וכדי לבדוק מה המצב הרגשי של הילדים. נערכו מפגשים באוויר הפתוח, ביקורי בית, שי כזה או אחר, גם לתלמידי הגנים, גם למוסדות, למוסדות של התלמידים יותר בוגרים, שוב, שוב לשמור על הקשר הרציף. בוטלו המבחנים, נתנו הערכות חלופיות,
נכון.
כדי באמת לא להלחיץ את התלמידים, שהם יהיו בסד הזה של הישגים ולימודים ותכנים מסוימים. היועצות המשיכו לעקוב אחרי ההשתתפות של התלמידים, ולכן גם ההתערבות של הקב"סים, תראו מי באמת לא משתף במנותק, והייתה הנגשה לשירות הפסיכולוגי. בימים אלה אנחנו קודמים תוכנית שתיתן מענה גם לשנת הלימודים הזו וגם הבאה, בכדי לצמצם את הפערים, שאנחנו עומדים על שני נושאים עיקריים. האחד הוא צמצום הפערים של בריאות, של קריאה וכתיבה, תלמידי כיתות א' עד ג', כשאנחנו מבינים שזה הנושא המהותי, שעל בסיס זה תלמידים ימשיכו וילמדו. אנחנו מדברים על תלמידי ב' שעולים לג', שכבר יש להם פערים בשנה שעברה, תלמידי א' של השנה שיעלו לב', שיהיה להם פערים גם בשנת הלימודים הבאה. לכן, נושא ראשוני, דגש על הנושא של הקריאה והכתיבה, והנושא החברתי. זו תוכנית שתהיה גם ל-ISD וגם ל-ISD, גם הכישורים החברתיים שהם צריכים לחזק אותם, גם לתת להם קצת יותר מענה, כי בשלב הזה, בשלב גיל ההתבגרות, הנושא של החברות, השייכות לקבוצה הוא מאוד מהותי,
נכון.
וזה מה שנפגם. ואנחנו רוצים באמת לצמצם את ההשפעות לטווח הרחוק של אותו משבר רגשי. ולסיכום, כמו שאמרתי קודם, המשבר הקורונה באמת נתן לנו הזדמנות להאיץ תהליכים בקטליזטור לשינוי פדגוגיה חדשנית. נפתחה הזדמנות להטמעה מהירה של טכנולוגיות, לא הייתה ברירה, המורים למדו ויישמו, כי זה בא מתוך צורך. וכמובן שהשכלון להזדמנות ליותר, לפחות לשנה יותר, לעסוק בלמידה. אני יודעת שהקורונה עוד לא נעלמה, אני לא יודעת.
מה השאלה, משה?
לא, שדרך המערכת החינוך משיבה הלאה, אותו דבר.
זה חלק מהדברים שאנחנו עושים בתוך פורום החינוך, הוא באמת, רחל נתנה פה סקירה, אני חושב שזה באמת חשוב, עם מה בעצם צריך להתמודד, מה הקשיים האמיתיים, והקושי האמיתי של הריחוק החברתי, פערים פדגוגיים, לרוב אפשר לסגור בתגבורים כאלה ואחרים. פערים רגשיים, נפשיים, קשה הרבה יותר. זה לא עניין שאני אקח מורה פרטי ויריץ אותו.
כבר שכן, יש לך כוח לעשות מחוץ מה שמחזור במשרד הבריאות ובמדינה, במערכת החינוך, כי קראתי בחדשות, אני לא זוכר איך אני בשפת או במגדן, או שאני החליט, לומדים כרגיל.
בניגוד להחלטות המדינה, בעצם הממשלה שואבת סמכותה מכוח תקנות הקורונה חירום. כלומר, ברגע שזה ברמת תקנות, אנחנו אסור לנו לפעול נגד. מה שכן אנחנו יכולים לעשות זה במנעד, במרחב החינוכי, לעשות פעילויות אחרות. כלומר, חלק מהחלוציות שלנו במערכת החינוך זה שהקורונה לא תפסה אותנו עמומים. סדר גודל של בין 20-30% מהשיעורים גם כך התנהלו במרחב הפתוח, כתפיסה. בית ספר קדם בכלל, הכיתה היא לא האכסניה. הלימודים הם 365 יום בשנה מחוץ לכיתה. כלומר, התפיסה לא קונבנציונלית, היינו ברמת מוכנות מסוימת. הפערים כן היו בתשתיות דיגיטליות, הסיפור של פס רחב, היכולת של להחזיק זום עם, עם 200 ילדים ומצגות ומורה, פער טכנופוביה של מורים. בואו, זה לא פשוט. אנשים שבאים ואומרים, רגע, מה, אני יודע לעמוד עם לוח וילדים, אני לא יודע עכשיו לדבר למצלמה, ואיך השפת הגוף שלי, ואיך אני משתלט על הכיתה. כלומר, אלה הפערים שנוצרו, ותוך כדי תנועה פיתחנו טכניקות, מנהלת מחלקת החינוך עם כל הצוותים שלה, והמנהלים נדרשו לזה, וכן, זה מאתגר. אנחנו רואים שעכשיו אנחנו חוזרים לסוג של שגרה, וזה יכול להיות גם תעתוע. אנחנו רואים, מדינת ישראל אומנם נמצאת איפה שהיא נמצאת, אבל העולם בכאוס. מדי יום נפטרים, משה, אני מבקש לא לערב פוליטיקה. מדי יום נפטרים בברזיל 1750 איש מקורונה, היום, כל יום. זאת אומרת, המספרים הם מספרים פלספיים, יכול להיות שנקבל וריאנט שיגיע לפה ולא יהיה חסין ונחזור לאותם ימים. כלומר, אנחנו צריכים להיות ערוכים. אחד הדברים שלקחנו זה באמת לקחת את הטוב שבזה,
השימוש הטכנולוגי מאפשר גמישות מאוד גדולה, בלי קשר לקורונה. השימוש בטכנולוגיה והתמאה של הטכנולוגיה מאפשרת לנו הרבה יותר נגישות לילדים. זה כבר לא, המרחב הכיתתי הוא כבר לא טאבו, אפשר לצאת ממנו, ולכן אנחנו שם ועושים את כל מה שניתן.
וצריך להגיד תודה למחלקת החינוך ולכל הצוותים בשם כל
רחל, באמת רוצה גם להודות בשם כל מועצת העיר ויפית על כל המאמצים בגני הילדים ובתי הספר, לכל המנהלים. אני חושב שההתמודדות פה נפל על הכתפיים שלכם, אתגר מורכב מאוד, ומה שנקרא התבוננתם בו בעיניים
בלבן
של הקורונה, ובאמת הצלחנו לייצר מציאות אחרת בעיר. לא, אין ספק, לא נתנו מענה להכל, יש לנו הרבה אתגרים, אבל בהחלט שפו על העניין הזה. אני אומר, אנחנו נסיים,
והתודה היא גם, התודה היא פה אחד,
אני חושב שאני מדבר בשם המועצה, אני מדבר גם בשמך, אני לא מפריד, אני לא מפריד. אנחנו כן צריכים פורמלית להצביע על הסעיף, מועצת העיר מחליטה.
רק חבל שיש 60% מאלה שביקשו את הסקירה הזו לשמוע את הדברים היפים לא ראו לנכון להיות פה
בישראל. מועצת העיר מחליטה לפעול ככל הנדרש מעט לסייע בידי מחלקת החינוך לצורך סגירת פערי הפדגוגיה והתשתית מערכת החינוך. מי בעד?
רק קצת יותר פירוט, מה הפעולות?
פורט פה,
היא נתנה?
לא, היא נתנה גם שקף שלם של מה הפעולות העתידיות. תחזור לזה.
אפשר להעביר את השקף?
כן, זה ההמלצות. היא מגיעה מוכנה. אני לא... אני נועל את הישיבה. רגע, מי בעד? יפה, כולם, תודה רבה.
רגע, שנייה.
ואני נועל את הישיבה, וחגיגות יום ההולדת, משה קבס וגבריאל, מזל טוב. שיהיה לכם במזל טוב. אתה קיבלת את אותו צבע של סיעת חי?
האמת שהצבע האדום הוא שלי בכל מקרה, אז תודה רבה.
אתה סוציאליסט?
אני? לא, אבל עליתי מברית המועצות, אז זה בסדר. ויש זיקה, יש זיקה. יש זיקה.
הפטיש והמגל.
מזל טוב, חברים.
תודה רבה, תודה רבה. מאוד מודה לכם.
תודה רבה, רחל, יפית. אני מתנצל בשם חברי המועצה שנחשפתם לקרקס, אבל... שכינה כבר רגילה.
תודה רבה.
לא לראות באף אחד, אני מבקש. לא יהיה פה... שלא צריך לבוא שחרור לך בערבות.
אמן.
איך ידעת בדיוק את האישה? אין עליך, אתה גם בהערכה של זה אתה מייצר, גם שם אתה פוגע בומנה. ביי ענת, תודה רבה, שיהיה לילה טוב.
שלום.